האמת שהתלבטתי ככה בפרשת מסעה, אי אפשר לא לעסוק במצוות יישוב ארץ ישראל שמופיעה לפי הפוסקים בפרשה שלנו. כלומר, אם היא שלחה אדם, איפה מופיעה מצוות יישוב ארץ ישראל? בפרשת מסעה. אז אנחנו עסקנו בסוגיה הזאת קצת לקראת אם אינני טועה יום העצמאות, גם באור החיים, ועסקנו בזה רבות בשיעורי בניין אמונה. היום הייתי רוצה לחדד נקודה שלא עסקנו בה כל כך, לא התמקדנו בה, אבל שקשורה לכל הכיוון של מצוות יישוב ארץ ישראל, ובפרט לפי אור החיים הקדוש, ובפרט בנקודה ביחס להערה אחת שאור החיים הקדוש מאיר, שאם אנחנו לומדים את הפירוש שלו על הפסוקים שלנו בצד המרכזי של הפירוש, שהוא מהי המצווה וכו', אז לפעמים הנקודה הזאת שנחדד היום הולכת קצת לאיבוד, אז הייתי רוצה לחדד דווקא את הנקודה הזאת שלא עסקנו בה בפעם הקודמת שעסקנו באור החיים שלפנינו. אז קודם כל, דברי פתיחה מאוד מאוד כלליים לגבי המצווה שמופיע אצלנו בפרק למד ג' בפרשת מסעה. אז בואו נקרא טיפה את הפסוקים, נזכיר אולי כמה דברים ידועים וננסה להיכנס לסוגיה שלנו. אומרת התורה, וידבר אדוני אל משה בערבות מואב על ירדן ירחו לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי אתם עוברים את הירדן אל ארץ כנען, והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם, ואיבדתם את כל משכיותם, ואת כל צמי מסכותם תאבדו, ואת כל במותם תשמידו, והורשתם את הארץ וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה, והתנחלתם את הארץ בגורה למשפחותיכם, לרב תרבו את נחלתו ולמעט תמעית את נחלתו וכו' וכו'. עד לכאן מה צריך לעשות. ואם לא נעשה, ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, והיה אשר תותירו מהם לסיכים בעיניכם, זה הנושא שלנו הערב הזה, לנסות להבין מה יקרה אם לא נוריש את הארץ, או יותר נכון אם לא נוריש את יושבי הארץ, אז השלב הראשון יהיה סיכים בעינינו. ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, והיה אשר תותירו מהם לסיכים בעיניכם, ולצנינים בצדכם, וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה, והיה כאשר דימיתי לעשות להם, אעשה לכם. טוב, יש על הפסוקים האלה הרבה מה להעיר, כמה מילות פתיחה שעסקנו בהן בצורה יותר ארוכה ועמוקה בהזדמנות אחרת, קודמת, אבל אי אפשר לא להזכיר את הדברים. השורש המרכזי שמופיע פה בפסוקים האלה הוא שורש אורשה, ירושה ואורשה. השורש הזה מופיע כמה פעמים. דבר ראשון, והורשתם את כל יושבי הארץ. הפעם השנייה, והורשתם את הארץ וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ. פעם שלישית, לרשת אותה. הפעם הרביעית, ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, אז יקרה מה שיקרה. שורש ירושה או שורש ירושה י' רש שין, או שורש רש שין ה' לרשת, השורש הזה יש בו בעצם הוראה כפולה שלכאורה סותרת אחת את השנייה. כשאדם יורש משהו, אז הוא לא צריך לעשות כלום. חס ושלום, כשהוריו של אדם נפטרים, אז הוא יורש אותם. הוא יורש אותם מעצם זה שהוא הבן שלהם. הוא לא צריך לעשות שום פעולה אקטיבית. זה שורש ירש. כשאדם יורש, הוא פשוט מקבל באופן פסיבי את הירושה. אבל כשאדם מוריש, להוריש בהי, זאת לעשות פעולה אקטיבית. אז כשאנחנו, כשהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, ותכף נראה שהקדוש ברוך הוא כנראה מצווה שני ציוויים, או יותר נכון שלושה, כשאנחנו אמורים לרשת את הארץ, אנחנו אמורים לגשת אל מצוות הירושה ממבט כפול. שמצד אחד הארץ הזאת היא ירושה שלנו. בין אם נעשה מעשה, בין אם לא נעשה מעשה, היא שלנו. היא לא קשורה לפעולה. הארץ הזאת היא באמת רק שלנו. אלא כדי לגלות ולחשוף את הירושה הזאת בפועל, אנחנו נדרשים לעשות מעשה. מעשה או רשע. אז הארץ הזאת היא ירושה מצד ההתאמה של הטבע שבינינו לבין ארצנו, אבל מצד שני, מצד הבחירה, אנחנו צריכים לעשות פעולה שתחשוף ותגלה את הטבע הזה. והפעולה הזאת היא נקראת פעולת ההורשה. לכן הארץ הזאת היא ירושה לנו, אבל אנחנו צריכים להוריש אותה. שלא תהיה טעות, כי אם אנחנו נחשוב שהארץ הזאת היא ירושה, אז היא, הורשה, אנחנו נשכח שהיא ירושה. מי שירצה אחר כך אולי אפשר לדייק את הדברים בספר המצוות, כידוע הוספה ד' של הרמב"ן, מצוות יישוב ארץ ישראל, ששם אומר הרמב"ן שהמצווה הזאת היא המצווה אשר ציווה השם לאבותינו, נתן להם את ארץ ישראל, וממילא אנחנו צריכים להוריש אותה. אפשר לשאול, למה הרמב"ן מזכיר שהארץ הזאת הקדוש ברוך הוא נתן אותה לאבותינו? תגיד שמצווה עלינו להוריש אותה. אלא אם הקדוש ברוך הוא נתן את הארץ הזאת לאבותינו במתנה, ממילא אנחנו יורשים את אבותינו. מתוך שהארץ הזאת ניתנה לנו בירושה, עכשיו אנחנו צריכים לעשות פעולת הורשה. זו נקודה מאוד עקרונית. אז מצווה ד' שהקדוש ברוך הוא יתעלה, נתן לאבותינו את ארצנו, ואנחנו צריכים לעשות פעולת ההורשה. כשאנחנו מתבוננים בפשט הפסוקים, אנחנו מגלים שאנחנו צריכים לעשות שתי פעולות הורשה. פעולה אחת ביחס ליושבי הארץ, והורשתם את כל יושבי הארץ. פעולה שנייה ביחס לארץ, והורשתם את הארץ. באופן פשוט, להוריש את יושבי הארץ זה אומר שאנחנו צריכים לעשות פעולת הורשה כלפי כל מי שיושב פה. מהי פעולת ההורשה? נראה עוד מעט. אבל קודם כל, כשאנחנו מגיעים לארץ ישראל, יכולה להיות מציאות שיש פה גויים שיושבים פה. ומולם או כלפיהם אנחנו צריכים לעשות פעולת הורשה. והורשתם את כל יושבי הארץ. אחרי שאנחנו עושים פעולת הורשה כלפי הגויים היושבים פה, עכשיו אנחנו צריכים לעשות פעולת הורשה כלפי הארץ עצמה. להוריש את הארץ. ואם לא, אומרת התורה, ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, כלומר, כנראה שפעולת הורשת הארץ תלויה בפעולת הורשת יושבי הארץ, וכבר נעיר הערה מאוד חשובה באורחיים, שהיא לא הנושא שלנו, אבל הדגשנו אותה בפעם הקודמת שעסקנו באורחיים הזה. בכל אופן, אם לא נוריש את יושבי הארץ, מה יקרה? אז יהיו ארבעה שלבים. זה לאחר זה. זה גרוע מזה. השלב הראשון שנעסוק בו היום, ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, והיה אשר תותירו מהם א' לסיקים בעיניכם, ב' ולצנינים בצדכם, ג' וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה, ד' והיה כאשר דימיתי לעשות להם, אעשה לכם. טוב, אתה צריך להבין את ארבעת השלבים, ובפרט צריך להבין את השלב הראשון, שמנו הכל אמור, חס ושלום, להתחיל. בכל אופן, אם כן, לפי פשט הפסוקים, כמו שאמרנו, שתי הורשות. הורשת יושבי הארץ והורשת הארץ. אומר רש"י במקום, והורשתם, מקור שלוש, והורשתם, וגרשתם. מילה פשוטה. כמון כאילו ככה מתרגל. ועוד מהמפרשים ככה מסבירים. הרבה מאוד מהמפרשים מסבירים את המילה והורשתם, וגרשתם, להוריש. כשאתה מוריש מישהו, אתה מסלק אותו ממה שהוא ירש, או אתה מסלק אותו מהמציאות שלו. אז אם כן, כשעם ישראל עובר את הירדן, ולפי הגמרא בסוטה, על דעת הדאחי עברנו את הירדן, ועל דעת הדאחי הקדוש ברוך הוא ייבש לנו את הירדן, כדי שנוריש את יושבי הארץ היושבים פה, אומר רש"י במקום, והורשתם וגרשתם. אם כן, כשאנחנו מגיעים לארץ ישראל, אנחנו צריכים לגרש את היושבים פה. ואם נגיד שמדובר דווקא על זין עממים, אז כבר אומר הרמב"ן, מה פתאום? מדובר על כל העמים בכל הדורות. וכדי שיהיה ברור שלא מדובר דווקא על זין עממים, אלא כל מי שיושב פה, אומר אור החיים הקדוש בתחילת דבריו בנושא הזה מקור 4, והורשתם את כל יושבי הארץ, על מי מדובר? והגם שאמר הכתוב בזין עממים, בספר דברים, לא תחיה כל נשמה, אם כן, שם כבר התורה אמרה שצריך להרוג, לא רק לגרש, להרוג את אותם שבעה עממים היושבים פה בארץ ישראל כשאנחנו מגיעים לארצנו. והרי בסנחרי ובבלת האומות, אז אנחנו לא יודעים היום מי הם שבעה עממים. אז אולי הפסוקים האלה לא מדברים אלינו. אומר אור החיים, לא. מה שאמר הכתוב בספר דברים, להרוג, לא לחיות כל נשמה, זה מתייחס לזין עממים. גם זאת סוגיה מורכבת. אבל כאן אצלנו והורשתם את כל יושבי הארץ, הפסוק הזה מוסיף על מה שנאמר בספר דברים. כאן מדבר הכתוב חוץ מזין עממים הנמצאים שם. שחוץ מזין עממים, כדי שלא נתבלבל, גם אותם צריך להרוג. צריך להרוג את זין עממי, וצריך להרוג את כל מי שיושב פה, שהוא לא מזין עממי. אנחנו מדברים עוד בעדינות. ולזה דקדק לומר את כל יושבי הארץ. לומר, אפילו שאינם מזין עממים. אומנם יש מי שרוצה לומר שדווקא עובדי עבודה זרה, זה המשך הפסוקים, אבל כבר הרמב"ן אומר לאו דווקא עובדי עבודה זרה. אומר אור החיים הקדוש יותר מזה, או אם תהיה מציאות שלא נוכל להרוג את אלה שיושבים פה, ונראה בהמשך מדוע ההריגה היא חשובה, או לפחות הגירוש, ואם לא, או אפשר שחוזר על אומה שאין כוח בהם לאורגם. יכולה להיות מציאות היסטורית כזאת, שאנחנו לא יכולים להרוג את היושבים פה. הם חזקים מאיתנו, לחץ בינלאומי, כל מיני סיבות, כאלה ואחרות. נו, אז לפחות מה המינימום, לפחות לפי רש"י ואור החיים, ועוד מפרשים, או אפשר שחוזר על אומה שאין כוח בהם לאורגם, שישתדלו לאורישם. לאורישם, לגרשם. ולא יניחו מהם בארץ. ונראה בהמשך מדוע. אומנם, חשוב להזכיר פה, כידוע וכמפורסם, לדעת הרמב״ם. דעת הרמב״ם נפסקה להלכה, כך הוא פוסק להלכה בלכות מנחים, שגם במלחמת מצווה אנחנו צריכים לקרוא לשלום. יש מחלוקת גדולה בין הראשונים, האם במלחמת מצווה אנחנו צריכים לקרוא לשלום ליושבים בארץ ישראל, לגויים יושבים פה, לפני שאנחנו פותחים עליהם במלחמה.
איך אני קורא שלום אם צריך לגרש?
אמרתי, יש שיטה שנייה. אז לפי רש"י והרמב״ן, במלחמת מצווה שהיא המלחמה של היום, עזרת ישראל מיצר שבא עליהם, כלומר שיש אויב שרוצה חס ושלום לפגוע בנו, אנחנו צריכים להגן על עצמנו כדי למנוע את ההתקפה העתידית שלו עלינו, זה הגדר של היום, שמלחמת מצווה, כי שני הגדרים המקוריים, מלחמה בזין עממי, מלחמה בעמלק, אין היום, כי אנחנו לא יודעים מי הוא עמלק, מי עם זין עממי, אנחנו לא יודעים. אז הגדר של מלחמת מצווה, לפי רש"י והרמב"ן, לא קוראים במלחמת מצווה לשלום. מיד יוצאים למלחמה. לפי הרמב"ם, כן קוראים לשלום. אומר הרמב"ם הלכות מלכים, אין עושים מלחמה עם אדם, עם אדם בעולם, עד שקוראים לו שלום. אחד מלחמת מצווה, אחד מלחמת רשות. אבל הרמב"ם יש שלושה תנאים לשלום, על פי פשט הפסוקים בתורה, וכך הוא פוסק להלכה. שלושת התנאים, א', כל גוי שרוצה לשבת פה, חייב לשמור שבע מצוות בני נוח, לא נוצרי, לא מוסלמי ולא שום דת אחרת. קודם כל שבע מצוות בני נוח. דהיינו, הקשר האמיתי בין גוי לבין אלוהים, הוא רק שבע מצוות בני נוח. כמו שאמרנו הרבה פעמים, יש שתי דתות בעולם. דת משה, דת בני נוח. דת משה, עם ישראל תרג מצוות. דת בני נוח, כל גוי, שבע מצוות בני נוח. כל גוי שרוצה לשבת בארץ השם, חייב ליצור את היחס הנכון בינו לבין אלוהים. היחס הנכון, מבחינתו כגוי, שבע מצוות בני נוח. נא לחדד את הנקודה. הוא שומר שבע מצוות בני נוח לא כי אלה שבע מצוות מוסריות, שאפשר להסביר אותם בדרך הטבע, למרות שזה נכון, אלא שבע מצוות אלוקיות, כי הקדוש ברוך הוא ציווה. הדת הדאחי הוא שומר שבע מצוות בני נוח. תנאי ראשון. תנאי שני, שמתפצל לשני צדדים, אחרי שהגוי יצר את היחס הנכון בינו לבין אלוהים, הוא צריך ליצור את היחס הנכון בינו לבין עם ישראל, שהוא נציג האלוהים באנושות לתיקון עולם. ולכן, א', הגוי היושב בארץ ישראל, הוא גוי פרטי, בלי שום שאיפה לאומית אחרת, אין מדינה לעם, במרכאות מגדירים את עצמם עם, אין מדינה אחרת בתחומי ארץ ישראל הרחבים, לשום גוי אחר. אין מצב כזה, אין שום שאיפה לאומית. אלא הוא, כמו שכותב הרמב״ם, עבדות. מה זה עבדות? לא ירים ראש בישראל, ולא ינסה להעמיד שום שלטון אחר חוץ משלטון ישראלי. ג' שזה השלמה של הנקודה הזו, כדי שבאמת הנקודה הזו תהיה ברורה, אז הוא צריך לעשות שירות לאומי. קוראת לזה התורה מס. עבדות ומס. אם כן, לפי הרמב״ם, שלושה תנאי שלום. יצירת היחס בין הגוי לאלוהים, שם מצוות בני נוח, יצירת היחס הנכון בין הגוי לישראל, גוי פרטי, אין עם בארץ ישראל, יש גוי פרטי שרוצה כפרט לחיות פה ולא כשאיפה לאומית, והוא לא מרים ראש בישראל, כמו שאומר הרמב״ם, יהיו נבזים ושפלים ולא ירימו ראש בישראל, זה לא שאנחנו מזלזלים חס ושלום, אלא שידעו את מקומם ביחס לעם היחידי שיושב בארץ ישראל במדינה ריבונית, ב', כדי שזה יהיה ברור, הם שותפים במאמץ הלאומי של הקמת מדינת היהודים, הקרי שירות לאומי. זה נקרא מס, כפי שהיה בימי שלמה. אם כן, הרמב״ם היה קצת יותר עדין. לא חייבים לגרש. אפשר גם לקרוא לשלום. אבל מה עם תנאי השלום? אלה תנאי השלום. דרך אגב, הרב ביגון אומר שהוא בדק את זה. ולא רחוק היום, שגם הערבים שיושבים פה, שירצו לשבת פה, יהיו על פי שלושת תנאי השלום האלה. זה סעיפי השלום. מי שרוצה תיודת חוזה השלום, רמב"ם מלכות מלכים. לא צריך לשבת בחדרים ומוזגים בכל מקומות. אפשר לכתוב את זה כבר עכשיו, שלושה סעיפים. אלה הסעיפים. אז זה לא הנושא שלנו, לא נתפזר על זה היום. ברשותכם, כל זה רק הקדמה. זה לא הנושא היום. זה הלכה, אבל אני אספר שהסבעתי. הרמב"ם פוסק להלכה. בואו להלכה. ההלכה. רמב"ם בהלכה, הלכות מלכים. אתה רוצה שאני אקרא, אבל חבל על השיעור שלנו. הרמב"ם היחידי שפסק בהלכות ציבור. השולחן ערוך לא פסק בהלכות ציבור. ודאי, מה השאלה? רבותיי, הדברים שאנחנו מדברים פה הם דברים פשוטים שצריכים להיות גרסה. זה לא עיון, זה צריך להיות בקיאות. זה דברים פשוטים. אם כן, אנחנו מסכמים. והורשתם את כל יושבי הארץ, לפי רש"י, גירוש, לפי אור החיים, הריגה, אם אי אפשר גירוש, לפי הרמב"ם, שלושת תנאי השלום. אחרי שאנחנו פועלים את הפעולה הזאת, אחת מהאפשרויות שהזכרנו כרגע, אז ממילא אנחנו צריכים לאבד את כל סוגי העבודה זרה שיש להם פה. מאוד מעניין, נראה בהמשך, זה הנושא שלנו היום, ואיבדתם את כל משכיותם. העבודה זרה של הגויים פה בארץ ישראל נקראת משכיותם. זה מזכיר לנו את ההמשך, שאם לא נוריש את יושבי הארץ, הם יהפכו לסיקים בעינינו. מה זאת המילה הזאת? משכיותם לסיקים. מה זו המילה הזאת? סוג עבודה זרה שני, צלמי מסכותם. מסכותם. משכיותם ומסכותם. טוב, ואת כל במודם תשמידו. אחרי שאנחנו נפתור את הבעיה עם היושבים פה באחת מהצורות שהסרנו מקודם, ואם אנחנו לומדים את אור החיים, אז בהריגה או מינימום גירוש, לכל מי שיושב פה זה לא קשור דווקא לזין עממים, אז, והורשתם את הארץ וישבתם בה. אז אנחנו צריכים להוריש את הארץ, על ידי שאנחנו מיישבים אותה. איך אנחנו מיישבים אותה? גם הרמב"ן בספר המצוות מדבר על, נגיד באופן כללי, שלושה סוגי התיישבות. קודם כל, העמדת ריבונות, דבר ראשון, בית הפרחת השממה. אז למה זה שלושה? כדי שלא הגויים יעמידו פה ריבונות, או לא הם יפריחו את השממה. כלומר, הפרחת, המצווה נקראת יישוב ארץ ישראל, לפי הרמב"ן, כוללת שני חלקים, כסותר את החלק השלישי. החלק הראשון הוא העמדת ריבונות לאומית עצמאית, דהיינו מדינה, שלטון. בית, הארץ הזאת צריכה להיות פורחת. לא יכול להיות שהארץ הזאת תהיה בשליטתנו, אבל היא תהיה שוממה. מה זה פורחת? בתים, חקלאות, תעשייה, כבישים, רכבת, כל מה שזה אומר. הכל. רבותיי, זה לא הנושא שלנו, אנחנו לא יכולים לפתוח את הנושא הזה. אנחנו לא נפתח ברשותכם את הנושא הזה, זה לא הנושא שלנו. זה הקדמה כללית, אני לא יכול להגיע לזה בלי להגדים את ההקדמה. זה לא הנושא, עסקנו בזה ביום העצמאות, עיין באינטרנט. הצופים שתרמו כבר, הם יגידו לך איפה זה נמצא בארכיון. טוב. אז אם כן, זה נקרא סיכים. משכיותם, מסכותם. רמב"ן, כדי שהדברים יהיו מעוגנים לפחות במקור אחד, נראה את הרמב"ן. והורשתם את הארץ וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה. אומר הרמב"ן, כידוע, מקור מספר 2, והחווה של הדברים בספר המצוות, מצוות עשה ד', הוספה לספר המצוות הרמב"ם, על דעתי זו מצוות עשה היא. אני חושב כבר הרווחנו נקודה חשובה. אני חוזר מה שאמרתי בתחילת הדברים. אנחנו נלחמים, נאבקים, מדברים, מלמדים, לומדים, מפנימים, חיים את מצוות יישוב ארץ ישראל. שאלה פשוטה, איפה היא כתובה בתורה? לא יכול להיות שאנחנו נהיה בורים ולא נדע איפה היא כתובה בתורה. איפה היא כתובה בתורה? אצלנו. פרשת מסע, ספר במדבר, פרק למד ג', סוף פרק למד ג'. איפה זה כתוב? הנה פה ברמב"ם. על דעתי זו מצוות עשה. יצווה אותם, כלומר לפי הרמב"ן, המצווה היא יישוב הארץ. נא לשים לב לפסוק. והורשתם את הארץ וישבתם בה. יש בפסוק הזה שני ציוויים, להוריש ולשבת. לפי הרמב"ן, המצווה היא הישיבה, יישוב הארץ. והירושה, או יותר נכון ההורשה, היא אמצעי לישיבה. כלומר, אם נשאל את הרמב"ן, מה המצווה? יישוב הארץ. איך נגיע לזה? על ידי שנצטרך כנראה להוריש את תושבי הארץ. כמו למשל, באבן העזר סימן א' הלכה א', כידוע, מצוות עשה לישא אישה כדי לפרוד ולרבות. אז לפי הפשט בשולחן ערוך, מה המצווה? לפרוד ולרבות. נו, אבל אי אפשר לפרוד ולרבות אם לא התחתנת או התחתן. אז המצווה היא הולדת עם ישראל, העמדת האומה. הדרך לקיים את המצווה המרכזית שהיא העמדת הדורות, העמדת עם ישראל, עוברת דרך מצוות הנישואין. אז מצוות הנישואין היא אמצעי למצוות העמדת עם ישראל. זה גם ערך בפני עצמו. לכן הרמה מיד כותב, אדם בלא אישה אינו אדם וכו'. אבל בכל אופן, רק רציתי להראות דוגמה, שיש כאן מצווה שהיא גוררת מצווה, או מצווה שהיא בעצם אמצעית למצווה אחרת. ושתיהן מצוות, ושתיהן חשובות. לכן מצוות הנישואין, הערך שלה, הגודל שלה, הוא מתוך שאנחנו מבינים שאנחנו מעמידים את עם ישראל פה. זה לא כי כיף לנו ביחד, זה לא כי נעים לנו. זה חשוב שיהיה נעים וחשוב שיהיה כיף, אבל זה הרבה מעבר לזה. אתה יכול להפיל את העת יותר גבוה, אני לא אתרגש מזה שאתה פיל את העת. המצווה היא להעמיד את עם ישראל. לכן על פי הפשט, על פי הפשט, זוג שהתחתן ולא הביא ילדים 10 שנים, הבעל צריך לגרש את אשתו. אמנם, רק בארץ ישראל דרך אגב. אם חיים בגלות ועולים לארץ ישראל, מתחילה ספירה מחדש 10 שנים. ככה בפוסקים השכון ההוא. אבל אם בארץ ישראל היו 10 שנים, על פי פשט ההלכה, אמנם בדורות האחרונים קצת הפסק הזה השתנה, איש צריך לגרש את אשתו. חשוב שנפנים את זה. בסדר? מצוות פרו ורבו. זה לא הנושא שלנו ערב. אם כן אני חוזר, אם כן, כל זה הקדמה, אני חוזר רק שנייה, כבר עוד יום, אני אתן לך לשאול, שנייה. אם כן, לפי הרמב"ן, המצווה, הכל באהבה ובאמונה כידוע אנחנו, המצווה היא הישיבה, הכלי הוא ההורשה. כמו שמצאנו שהמצווה בהלכות נישואין היא פרידה ורבייה, והכלי הוא החתונה, הוא הנישואין. מה אתה רוצה לשאול?
למה מיכל אומר לדעתי יש פה
מצווה?
מפורש בתורה יש מצווה.
תכף נראה, כי יש כאלה שרוצים להגיד ברש"י, יש שרוצים להסביר ברש"י, שרש"י סובר שאין כאן מצווה ליישב את ארץ ישראל, אלא יש כאן הבטחה. דהיינו, אם אנחנו נוריש, נוכל לשבת.
אבל מפורש, אם לא תעשו את זה יהיה לכם...
ואם לא נוריש, שנייה, ואם לא נוריש, לא נוכל לשבת. אבל אור החיים הקדוש, הזכרנו את זה בשיעור, בזמנו לפני יום העצמאות, אומר פשט כל כך פשוט ברש"י. כי יש כאלה שרוצים לעשות מחלוקת בין רש"י לרמב"ן, לדוגמה. וממילא מחלוקת בדורות היותר מאוחרים. שהרמב"ן אמר יש מצווה, יישוב ארץ ישראל. רש"י אמר זה לא מצווה, זה הבטחה. אם תרש, אם תירש תושיב, תסתכל רגע ברש"י במקור 3, פסוק נון ג', והורשתם את הארץ, והורשתם אותה מיושביה. רש"י מסביר פה כמו בפעם הראשונה שבהורשתם. ואז וישבתם בה, תוכלו להתקיים בה. ואם לא, לא תוכלו להתקיים בה. אז רש"י אומר, לכאורה לפי איך שניתן להסביר את רש"י, אין מצוות יישוב ארץ ישראל, יש הבטחה לשבת בארץ ישראל, בתנאי שתורישו. אבל הרמב"ן אומר לא, המצווה ירושה. אני מוסיף משפט אחד, אור החיים הקדוש אומר, גם לפי רש"י יש מצווה. המחלוקת היא מה המצווה. לפי הרמב"ן, המצווה היא הישיבה. לפי רש"י אין מצווה, אין מצוות ישיבה, יש מצוות הורשה, והאור החיים הקדוש מוכיח את זה, תכף נראה. אבל בואו נחזור לרמב"ן.
יש מצווה להוריש.
או, יפה, אבל זה אור החיים.
היום אתה שומע לפעמים אומרים, אין שום מצווה להוריש.
יפה, לכן חשוב שנכיר את אור החיים.
אתה מסכים
אתה צודק.
הרמב"ן גם פוסק?
מה? ודאי, הרמב"ן פוסק שיש מצוות יישוב ארץ ישראל, אמנם לא מביא את המצווה הזו בספר המצוות, אבל נזכיר אותה במשנה תורה הרבה פעמים, ויש הרבה סיבות למה הוא לא מזכיר בספר המצוות. אחת הסיבות המרכזיות כידוע וכמפורסם, הרמב״ם יש לו ספר שורשים שבו הוא מונה 14 עקרונות, 14 שורשים, על פי מה הוא מכריע איזה מצווה היא מצווה מהתורה. אומר הרמב״ם, מצווה שהיא כללית לא מניתי, לכן מצוות קדושים תהיו לא מניתי. כי קדושים תהיו מצווה כללית. מצוות יישוב בארץ ישראל היא מצווה כללית. כי כל התורה כולה מתקיימת רק בארץ ישראל. וחוץ לארץ ציונים. בארץ ישראל באמת. אז מצווה כללית אני לא מונה. אבל הרמב״ם כן מזכיר אותה. הוא מזכיר אותה בהלכות שבת, הוא מזכיר אותה בהלכות צדקה, הוא מזכיר אותה בהלכות מלכים. הוא מזכיר אותה בהרבה מקומות. אבל זה נושא אחר. בואו נחזור רגע לרמב״ן. על דעתי זו מצוות עשה. כל מה שאנחנו עושים עכשיו רק הקדמה כדי להגיע בכלל לנקודה שלנו הערב הזה. על דעתי זו מצוות עשה. יצווה אותם שישבו בארץ וירשו אותה. כי הוא נתנה להם. ולא ימסו בנחלת השם. ואילו יעלה על דעתם ללכת ולגור בארץ אחרת. אוגנדה, אמריקה, קנדה, מרוקו וכו'. ואילו יעלה על דעתם ללכת ולכבוש ארץ שנער או ארץ אשור וזולתן. ולהתיישב שם ישיבת קבע במקום יישוב ארץ ישראל, כי שם זה יותר פשוט, זה פחות מורכב, זה לא מזרח תיכון וכו', אז יעברו על מצוות השם. פה המצווה. אז עוברים על המצווה. ומה שהפליגו רבותינו במצוות הישיבה בארץ ישראל, ושאסור לצאת ממנה חוץ משלושה מצבים שונים וגם חד פעמיים לזמן מוגבל, וידונו כמורדת האישה שאינה רוצה לעלות עם בעלה לארץ ישראל, עד כדי כך שבעלה יכול לגרש אותה בעל כורחה ולהפסיד לה את כתובתה. וכן להפך, המקרה היחידי שאישה יכולה לגרש את בעלה, במרכאות, ולחייב אותו לשלם לכתובתה, זה רק אם היא רוצה לעלות לארץ ישראל והוא לא. ואפילו בתוך ארץ ישראל אם היא רוצה לעלות לירושלים. אומנם יש מחלוקת אם זה רק בזמן שהמקדש קיים, אבל השולחן ערוך לא פסק לפי הדעה בראשונים, רק בזמן שהמקדש קיים. אלא פסק על פי פשט המשנה והגמרא בסוטה, בשליחה בכתובות, שאם היא רוצה לעלות והוא לא רוצה לעלות, יכולה לכפות אותו ולחייב אותו לשלם לכתובתה. אז איך אנחנו נדע אם סתם נמאס לה מבעלה חס ושלום, והיא רוצה להוציא ממנו כתובה והתירוץ הוא לעלות לארץ ישראל, או שבאמת היא רוצה לעלות לארץ ישראל, היא ציונית אמיתית? טוב, אז הפוסקים דנים בשאלה הזאת. אבל זה לא הנושא. אבל הוא יצור ציור שאפשר להבחן את זה, ואפשר להבחן את זה, אז המקרה היחידי שאישה יכולה לכפות את בעלה, לחייב אותו לשלם כתובתה ולגרשה. עד כדי כך. וידונו כמורדת האישה שאינה רוצה לעלות עם בעלה לארץ ישראל, ולכן זה סיבה מספקת לגרש אותה, וכן כמו שאמרנו יותר מזה, להפך היא מסוגלת לגרש אותו, ולחייבו בכתובתה. וכן האיש, כמורד ביחס אליה, בכאן נצטווינו במצווה הזאת. זה המקום. כי הכתוב הזה היא מצוות עשה. ויחזיר המצווה הזו במקומות רבים, בואו רשות הארץ, כלומר כל מיני מקומות שבהם אתה אומרת רשו על הרש, על הרש וכו'. אבל אומר הרמב״ן, רש"י פרש והורשתם את הארץ והורשתם אותה מיושביה, אז וישבתם בה, תוכלו להתקיים בה, ואם לאו לא תוכלו להתקיים בה. אפשר להסביר את רש"י פה, שרש"י מדבר שמצוות יישוב ארץ ישראל היא רק הבטחה, או לפי מה שאור החיים הקדוש כותב, תכף נראה, שהמצווה לפי רש"י היא הירושה, או יותר נכון ההורשה. אומר הרמב"ן, ומה שפרשנו שהמצווה היא הישיבה, הוא העיקר. עוד הקדמה אחת קצרה באור החיים, נון גימל, ארבע חוזרים לנון גימל, והורשתם את הארץ וישבתם בה. רש"י זל פרש שהמצווה היא והורשתם. תראו איך אור החיים הקדוש בחצי מילה פותר את כל מי שרוצה להתעלות ברש"י, שלפי רש"י מצוות יישוב ארץ ישראל. לפי רש"י יש מצווה, רק המצווה היא להוריש את תושבי הארץ. נראה בהמשך כנראה עומק דברי רש"י. אבל וישבתם הוא הבטחה. והרמב"ן הולך הפוך. והרמב"ן זל פרש שהמצווה היא וישבתם. אם כן, לפי רש"י המצווה היא ההורשה, לפי הרמב"ן המצווה היא הישיבה. אבל לפי שניהם יש מצווה. ומי שאומר שלפי רש"י אין מצווה, לפי אור החיים הקדוש, טועה. אם כן, עקרנו את כל הענף של אלה שרוצים לומר, אין מצווה שקשורה לארץ ישראל, לפי רש"י. ויש הרבה שרוצים להתעלות בשיטת רש"י. הנה אור החיים הקדוש מפורש, גם לרש"י יש מצווה. רק המצווה היא הורשת יושבי הארץ. נראה בהמשך מדוע. ולפי הרמב"ן המצווה היא הירושה. המצווה היא הישיבה, סליחה. ולפי רש"י המצווה היא ההורשה. ומכאן סמכו לומר, הכל מלין לארץ ישראל. אומר אור החיים הקדוש, ונראה לי, ונראה פשט הכתוב כדברי רש"י. ממה שגמר עומר, הרי מה הפסוק אומר? והורשתם את הארץ וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה. למה לא כתוב כי לכם נתתי את הארץ לשבת בה? אומר אור החיים הקדוש, מכאן ראיה שהמצווה היא לרשת. אם כן, לשיטת רש"י, אור החיים הקדוש הולך לפי רש"י, שהמצווה היא ההורשה. הראיה שהפסוק מסיים לרשת אותה. אם כן, והורשתם את הארץ, זאת המצווה, לפי רש"י. וישבתם בה, אל תוכלו לשבת, כי לכם נתתי את הארץ, למה? לרשת אותה. אבל הרמב"ן כנראה לא כל כך מתרגש מהספר של הפסוק. אבל אור החיים הקדוש אומר, ונראה פשט הכתוב כדברי רש"י, ממה שגם העומר, כי לכם נתתי את הארץ הזאת לרשת אותה וכו'. ואם הישיבה היא המצווה, היה לו לקלוט בעיקר המצווה ולומר, כי לכם נתתי את הארץ לשבת בה. אבל הכתוב אומר, לרשת אותה. אם כן, מסכמים. מסכמים. נתונים עכשיו. המקור למצוות יישוב ארץ ישראל הוא מצוות הורשת ארץ ישראל, פרשת מסעה, פרק למד ג' ספר במדבר. מחלוקת גדולה בין הראשונים לפי אור החיים הקדוש, מה המצווה? לפי הרמב"ן המצווה היא הישיבה, כוללת שני חלקים. א', העמדת ריבונות, ב', הפרחת השממה. לפי רש"י, על פי אור החיים, המצווה היא ההורשה, צריך להוריש את יושבי הארץ. מה זה להוריש? לפי אור החיים הקדוש להרוג, לפי רש"י ואור החיים הקדוש, אם אי אפשר להרוג אז לגרש, לפי הרמב"ן אפשר, אפילו לכתחילה, צריך שלושה תנאי שלום: א', שם המצווה בני נוח, ב', שום שאיפות לאומיות, קבלת ריבונות ישראל באופן בלעדי, ג', ביטוי לזה, שירות לאומי. עד לכאן הקדמה מאוד מאוד כללית לכל הנושא שלנו. היום אנחנו רוצים לברר מה יקרה אם לא נוריש את יושבי הארץ. דהיינו, מה יקרה אם לא נגרש את יושבי הארץ? מה? זה העיתונים. איך אמר ראש הממשלה היום? לבושתו ולבושתנו. אם אנחנו רוצים שבירושלים יהיו ערבים, אז כנראה מחכים לנו עוד כמה תחפורים בדרך. משהו בסגנון הזה הוא אמר. את זה אומר ראש הממשלה. דהיינו, מה הוא אומר? בעצם צריך להפריד את ירושלים המזרחית מהמערבית, לתת לערבים חלק בירושלים, ירושלים היהודית תישאר בפני עצמה, נעשה הפרדה, שני ירושלים, לערבים וליהודים. וכו'. טוב, אז אנחנו רוצים להתמקד, מה יקרה אם לא נוריש את תושבי הארץ. בבקשה, כן. זה בדיוק לך. אתה צודק, לכן משה רבנו בא אליהם בטענה. נכון שהקדוש ברוך הוא מכה, אבל הקדוש ברוך הוא מכה דרכנו, בדיוק. אז אנחנו צריכים להתייגע על ההכה האלוקית הזאת. המצווה לפי אור החיים הקדוש שלנו בשבוע שעבר היא לפחות היגיעה. תראה, בוא נאמר את זה בצורה אחרת. אני רוצה לענות לך באופן קצת יותר כללי, כי אתה שואל שאלה מאוד עקרונית ומאוד כללית. הכתוב אומר, אתה אומרת ככה: ואמרת, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, וזכרת כי השם הוא נותן לך כוח לעשות חיל. הפירוש משום מה המקובל הוא שואמרת, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, זאת בעיה לומר. כלומר, זאת כללה, זה מצב מקולקל שעם ישראל אומר כוחי ועוצם ידי. אבל יש רן, הרן בדרשותיו כותב, ואמרת, לשון ציווי, כמו ואמרת אוכלה בשר, ואמרת אשים עלי מלך, ואמרת זה לשון ציווי. אם כן, אנחנו מצווים לומר כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, אבל בתנאי אחד, שאנחנו זוכרים שמי שנותן לנו כוח זה הקדוש ברוך הוא, וזכרת כי השם אלוקיך הוא נותן לך כוח לעשות חיל. אם כן, אנחנו מצווים לומר ולעשות בבחירתנו החופשית, בכוחות השכליים, הנפשיים והמעשיים, הפוליטיים, הצבאיים וכו' שיש לנו, בתנאי אחד. סוס מוכן ליום מלחמה, אנחנו מכינים את הסוס הכי טוב שאפשר להכין אותו, ולשם התשועה. אין שום סתירה. כמו שפעם ראיתי בספר מועדי הראייה, דבר מופלא, פשוט ומופלא. כותב הרב נריה, מקווה טהרה מורכב משני חלקים. חלק אחד בור, חלק שני מים מהשמיים. את הבור בדרך כלל מי בונה? האדם. המים מאיפה הם באים? מן השמיים. אז אם אדם רוצה להיות במקווה טהרה, הוא חייב להכין את הבור כדי שהקדוש ברוך הוא יוריד מים מן השמיים. אבל אם הוא מצפה שהקדוש ברוך הוא יבנה את הבור, ירדו מים מהשמיים. אבל אין כלי קיבול. ואם אדם מכין כלי קיבול ומביא מים שאובים משלו, זה לא מקווה. אם כן, מושג הטהרה, מה זה טהרה? טהרה כוללת שני חלקים. היום היה פה יום עיון על טהרה, נכון? יום לימוד על טהרה. מה זה טהרה? טהרה מורכבת משני ממדים. ההכנה של האדם, אבל בתנאי שהוא יודע שהוא רק מכין כי להשם התשועה. אז לכן אין סתירה. רמי, מה רצית? כלום, בבקשה. זה לא קשור, יש לו אורחה עם הקדוש, אנחנו רואים שזה לא קשור. זה לא קשור, כמו שראינו כאן, זה לא קשור לעובדי עבודה זרה. זה לא קשור לזן עממים. תכף נראה, עוד לא הסברנו מה זה מזכיר אותם. בואו נתקדם לכיוון. אוקיי, בואו נתחיל, עד לכאן הקדמה, בואו נתחיל לעבוד ברשותכם. ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, והיה אשר תותירו מהם לסיקים בעיניכם. מה זה לסיקים בעיניכם? ותכף נחזור למסקיותם. לסיקים בעיניכם, אומר רש"י, פסוק נ"ה, מקור 3 פסוק נ"ה, והיה אשר תותירו מהם, יהיו לכם לרעה לסיקים בעיניכם, ליתדות המנקרות עיניכם. תרגום של יתדות, סיכיה. מוזר מאוד. דהיינו, אם אנחנו לא נוריש את תושבי הארץ, אז יהיה מצב שהיתדות ינקרו לנו את העיניים. מוזר. בואו רגע נחזור לרשע של הפסוק, שימו לב. ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, והיה אשר תותירו מהם. אומרת הגמרא, כל מקום שכתוב והיה, לשון שמחה. רגע, מה קורה? והיה לשון שמחה, ויהי לשון וי, לשון צער. והיה לשון שמחה, פה זה לשון צער. ואם לא תורישו תושבי הארץ מפניכם, מה זה והיה? היה צריך להיות כתוב ויהי או משהו כזה. ויהי אשר תותירו מהם לסיקים בעיניכם. מה זה והיה? אומר אור החיים הקדוש, אנחנו נכנסים לאור החיים, פסוק נ"ה, מקור 3, מקור 4, כבר נעזור לרש"י. ואם לא תורישו והיה, לדבריהם ז"ל בגמרא במסכת מגילה, שאמרו כל מקום שנאמר והיה הוא לשון שמחה, נו איך נסביר פה? כאן נתכוון לומר פילה, פלאות, ממש. כמה זה נכון היום? שהגם שהם יותירו אותם, למה אנחנו נותיר אותם פה? בואו נלך עכשיו על הצד החיובי ביותר. הרי הם עובדי עבודה זרה. עבודה זרה זרה. ואם לא עובדי עבודה זרה, אולי יום אחד הם יקומו עלינו, יעשו מרד, מהפכה. אז למה, מה הסברה שאפשר לעלות על הדעת? שאנחנו נרצה ביוזמתנו, באחריותנו. אחרי מלחמת ששת הימים זה היה בפועל מה שעכשיו אנחנו הולכים להגיד. שהיינו יכולים לגרש את כולם כמו הערבים שברחו מפה. ראו רחבת הכותל, שהייתה שכונה ערבית צפופה ביותר. תוך שעות. הכל נהיה שם חלק. והערבים ברחו. יש שכונות שלמות במרחבי יהודה ושומרון, שרואים את הבתים שנשארו כמו שהם. מפחד הערבים. הפחד שאחז את הערבים וברחו מכאן. וגם זה על פי הנבואה. וגם את הנביאים ברחו. והיה, אז איך יעלה על הדעת שאנחנו נשאיר אותם פה? על דעת מה? כלומר, כנראה צריכה להיות סיבה מאוד משמעותית שאנחנו נשאיר אותם פה. כי אנחנו מבינים את הסכנות שיש בדבר. עבודה זרה, חד ושלום מלחמה. נו, אז מה זה והיה פה? אומר אור החיים, והיה הוא לשון שמחה, כאן נתכוון לומר שהגם שהם יותירו אותם, מדוע? לצד הרצון והשמחה בהם לצורכיהם. הם יהיו עובדים שלנו. אנחנו נשאיר אותם פה, כדי שנוכל להיעזר בהם לבנות את מדינת ישראל. ממש הכותרת של העיתון, של שבועיים אחרי מלחמת ששת הימים, בערך. שהם יותירו אותם לצד הרצון והשמחה בהם לצורכיהם. אנחנו צריכים אותם. למה אנחנו צריכים אותם? הפשט הפשוט ביותר, כוח עובד, כוח עבודה. עם ישראל חוזר לארצו, צריך לבנות את מדינתו, אנחנו צריכים כוח עבודה. אומרת התורה, ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, כי והיה, כי אתם חושבים שתצמח לכם תועלת כזו או אחרת מההישארות שלהם פה, תדעו לכם, שגם אם בשלב מסוים זה באמת היה בלשון שמחה, אבל זה היה. זה יהפך מהר מאוד לוויי. הוא מבשרם שיהיו לסיקים בעיניכם. כלומר, הוויה יהיה ליתדות המנקרות עיניכם. עכשיו בואו ננסה להבין רגע, מה זה הלסיקים הזה? הוא אומר להבין מה זה מזכיר אותם. יתדות המנקרות עיניים. אפשר להסביר את, את הביטוי הזה, אם אפשר לומר, בשלושה רבדים. שני רבדים מעשיים, ורובד אחד יותר רעיוני פנימי, שאני רוצה להתמקד הערב בו. דבר ראשון, יצדות המנקרות עיניכם, ברובד הפשוט ביותר, אם אתם לא תגרשו את יושבי הארץ מפניכם, יגיע מצב שהם יתנחלו פה, הם ישבו פה, וכל מקום שאתם תלכו, תיסעו, תבקרו וכו', אתם תראו, נקרא לזה גושי התיישבות של האויב שיושב פה, וזה ינקר לכם את העיניים באופן פזיבי. זאת אומרת, עצם הנוכחות שלהם פה, זה ינקר לך את העיניים. החלטה השבוע, אם אינני טועה, או שבוע שעבר, ממשלת ישראל החליטה להקים עיר ערבית נוספת בגליל. לא מספיק מה שראינו בנצרת עילית ותחתית לפני כמה שבתות. החלטת ממשלה שבוע שעבר. יתדות המנקרות איננו. כלומר, עצם הנוכחות שלהם פה ברמה המעשית, זה מנקר לנו את העיניים. אתה רואה התיישבות ערבית כזאת מסיבית, זה מנקר את העיניים. זה פירוש מעשי ברובד הפסיבי. פירוש ב', פירוש מעשי ברובד האקטיבי. הם ינסו לנקר לנו את העיניים. זה לא שעצם המציאות שלהם יהיו כמו יתדות, הנשארות אחרי שאתה הוצאת את האוהל, נשארו שם היתדות ואתה רואה אותם. אלא הם ישתמשו ביתדות לנקר לנו את העיניים. הם ירצו להוציא לנו את העיניים. הם ירצו לסלק אותנו מפה, ונראה בהמשך באור החיים. הם ינסו לפגוע בנו. כלומר, הפירוש הראשון הוא פירוש מעשי, אבל פסיבי. עצם המציאות שלהם מנקרת לנו את העיניים. פירוש שני, מעשי אקטיבי. הם ינסו בפועל לסלק אותנו מפה. המשך הפסוקים מזעזע. בואו נראה רגע את המשך הפסוקים. והיה אשר תותירו מהם לסיקים בעיניכם. דבר שני, ולצנינים בצדכם, אומר רש"י במקום, לצנינים, לשון משוכת קוצים, הסובבת אתכם לסגור ולכלוא אתכם מעין יוצא ובא. לאט לאט תתחילו להפעיל עלינו מצור, לחץ, בין אם הלחץ הוא פוליטי, בין אם הוא צבאי, בין אם הוא כלכלי, ינסו לכלוא אותנו, איזה מין כלא בינלאומי וצבאי וכו'. ודבר שלישי, כלומר שלב ראשון סיכים בעינינו, פגיעות נקרא לזה נקודתיות לפי הפירוש השני, שלב שני יותר מצור, שלב שלישי, וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה. מה זה וצררו אתכם? אומר אור החיים הקדוש, לפני כן אומר רש"י, וצררו אתכם כתרגומו. אונקלוס מתרגם, ויעיקון לכם. יתחילו להעיק לכם. אור החיים הקדוש לוקח את התעוקה הזאת עד הסוף. אומר אור החיים, וצררו אתכם על הארץ. פירוש, לא מלבד שיחזיקו בחלק מהארץ שלא זכיתם בו, אלא גם חלק שזכיתם בו אתם, וישבתם בו, וצררו אתכם על חלק שאתם יושבים בו. ינסו לעשות לנו צרות, יצררו אותנו, יעשו לנו צר, ויגידו לנו, לומר, קומו צאו ממנו. שלב ראשון, עצם המציאות יתדות המנקרות עיניים, ויתחילו פעולות מעשיות. שלב שני, יתחיל מצור. שלב שלישי, יסלקו אותנו, מנחלתנו. ושלב רביעי, והיה כאשר דימיתי להם, לעשות להם, יעשה לכם. חז ושלום, גלות. במקום שאנחנו נירש את הארץ, הם ירשו את הארץ. איננו ראו לפני 3 שנים, בדיוק בימים האלה. עזבנו חבל ארץ. בדיוק מה שכתוב פה. זה התחיל בהתחלה בתדות המנקרות עיניים, עצם התיישבות הערבית בעזה היא מנקרת עיניים. אחר כך וניסו לנקר לנו את העיניים. אחר כך התחילו ליצור מצור על הכבישים. ואחר כך אמרו לנו קומו צאו. ואחר כך יצאנו. ואבונותינו איננו ראו ולא זהו. אבל היום הייתי רוצה להתמקד בפירוש השלישי של הסיכים בעיניכם. שאלה, בבקשה. יש מי שיתרץ לך שני תירוצים. תירוץ אחד, מי אמר לך שהאמצעי צריך להיות דווקא יהודי? שיבנו, מה אכפת לנו? ג' ב', הרי כתוב ועמדו זרים וראו רצונכם. בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, אומרת הגמרא, נכון, לפי רשב"י, אז המלאכה נעשית על ידי אחרים. ועמדו זרים וראו רצונכם, עבודה זרה. עבודה זרה במעמד של עובדים זרים. כן, רק שכחו דבר אחד, שהעובדים הזרים הם צריכים לדעת שהם זרים. אם העובדים הזרים יודעים שהם זרים, זה עוד ניחא. גם פה עדיף עבודה עברית כמובן. אבל אם הם חושבים שהם בונים לעצמם, אלא בינתיים אנחנו נשב פה עד שהם יגיעו לנחלתם, אז אנחנו בבעיה חמורה. אנחנו זכינו לבנות בית בשומרון. הבית שלנו מורכב משני חלקים. חלק אחד שבנה משרד השיקום, דרך החברה הממשלתית שנקראת שופ, שיקום ופיתוח, והחלק השני אנחנו הרחבנו בעצמנו. החלק שנבנה על ידי משרד השיקון הוא חלק שהיה על ידי החברה הנקראת שופ, ובחברה הזאת הוא עסקו ערבים. כשבנו לי את הבית, לנו את הבית, הלכתי לערבים שבנו את הבית. אתם תגידו לי, השתגעתם? מה אתם בונים את הבית? אני אוהב שלכם. מה אתם בונים את הבית? אמרו לי, לא הבנת, אנחנו בונים את הבית בשבילנו. תגור בו 10, 20, 30, 40, 50 שנה, אנחנו אחריך. זה מה שהם חושבים. וכמו שאמר אלחנן, זה מה שהם חושבים ביפו ובחיפה ובאקו ובנצרת, וראינו את זה. הם חושבים שהם בונים את הבית שלהם. אלא לצערנו הרב, יש להם נשימה ארוכה. לא בונים את הבית שלך בכלל. ככה אמר לי בכזאת פשטות, אני בונה את הבית שלי, לא את הבית שלך. זה לא חצוף שכמוך, לך מפה. זה לא מצחיק. בכלל לא מצחיק. בכל אופן, אם כן אנחנו רואים, אם לא תורישו, סיכים בעיניכם, אחד הצנינים בצדכם, אחר כך וצררו אתכם, ואחר כך, חס ושלום, כאשר דימיתי לעשות להם, יעשה לכם. אבל מאיפה זה מתחיל? נחזור לענייננו, סיכים בעיניכם. אז אנחנו רוצים להבין את המושג שנקרא סיכים. אז נחזור לרש"י, יתדות המנקרות עיניכם. יתדות שמנקרות את העיניים. מהו המושג שנקרא עיניים? אז אפשר להבין את המושג עיניים בשני ממדים. קודם כל, העיניים הפיזיות, עיני הבשר. אפשר להבין את זה גם ברמה יותר פתוחה, יותר, לא פתוחה, יותר מתקדמת, יותר עמוקה. עיניים במובן של עיני השכל. לדוגמה, אולי בואו נוכיח את זה מפסוק אחד. אם יש למישהו חומש בראשית. תנא. שימו לב לתחילת פרשת וירא. שאלה שכבר רש"י שואל, נראה רק הערה אחת ברש"י, לשיטתו. וירא אליו השם באלונים אומרה, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. וישא עיניו, וירא, והנה 3 אנשים ניצבים עליו, וירא, וירוץ לקראתם. מפתח האוהל, וישתחו ארצה. פעמיים נאמר בפסוק השני, וירא. וישא עיניו, וירא, והנה 3 אנשים ניצבים עליו. פעם שנייה, וירא, וירוץ לקראתם. שואלים המפרשים, מהו וירא, וירא 2 פעמים? תגיד, וישא עיניו, וירא, והנה 3 אנשים ניצבים עליו, וירוץ לקראתם. מה זה וירא וירא? מה זה פעמיים לראות? אומר רש"י במקום, תסתכלו רגע במקום 14 למעלה בצד שמאל, וירא. מהו וירא וירא 2 פעמים? אומר רשי, ורשי הזה הוא עקרוני מאוד. הראשון כמשמעו, דהיינו, הוויר הראשון זה שאברהם אבינו ראה שלושה אנשים ניצבים. פיזית הוא ראה אותה. וייר והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, הוא ראה מרחוק שלושה אנשים עומדים. והוויר השני הוא הבין. מה הוא הבין? אומר רשי, והשני לשון הבנה. יש ראייה שהיא ראייה חושית בשרית, ויש ראייה שהיא ראייה שכלית. היא עניין של הבנה. אז הוא הבין שזה שהם עומדים וניצבים ולא הולכים, הם לא רוצים להטריח אותו. אתם לא רוצים להטריח אותי? אני רץ לקראתכם. והשני, לשון הבנה, נסתכל שהיו ניצבים במקום אחד, ולא ממשיכים ללכת, והבין שלא היו רוצים להטריחו, ואף על פי שיודעים היו שיצא לקראתם, עמדו במקומם לכבודו, להראותו שלא רצו להטריחו, וקדם הוא ורץ לקראתם. אם כן, אני חוזר לפסוק, וישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, ראייה פיזית, וירא הבין שהם לא רוצים להטריח אותו, ואז מכוח ההבנה הזאת עשה פעולה, וירוץ לקראתם. למדנו מכאן, שיש שני סוגים של ראייה. יש ראייה שהיא ראייה פיזית, ויש ראייה שהיא ראייה שכלית. אם כן, יתדות המנקרות עיניים, זה לאו דווקא מנקר עיניים באומן הפיזי. זה לא רק שאנחנו ניסע בכבישי ארץ ישראל, ונראה התיישבות גויית, אז יפריע לנו. ולא רק שינסו לעקור אותנו מפה, אלא הם ינקרו לנו את השכל. לסיכים בעיניכם, זה הנושא שלנו. והיה, אם לא תורישו, ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, אם יהיה מצב שאנחנו לא נגרש לפחות את הגויים היושבים פה, כי אנחנו נחשוב שאנחנו צריכים אותם לצרכים כאלה ואחרים, והיה, אז אשר תותירו מהם, יהיו לסיכים בעיניכם. הם ינקרו לנו את השכל, ישבשו לנו את הדעת, יבנו אצלנו תפיסת עולם שקרית מעוותת. רבותיי, שימו לב לפירוש של הרב הירש. מדהים. ממש מדהים. לסיכים בעיניכם. מה זה מסקיותם? מה זה מסכותם? מה זה לסיכים בעיניכם? אומר הרב הירש, סוך שורש שין וב חף, וסכך שין כף חף, קרוב לסכך, לסמך חף חף, ולסוג מלשון לסגת ומלשון סיגים, סוגה בשושנים, סמך וב ג', מורה על מחיצת קוצים, זה דומה קצת לרשי, שנועדה להגן ולשמור. בואו נדמה לעצמנו משוחת קוצים, איזה מין שיח קוצני כזה, עגול כזה, כמו שאנחנו מכירים, איזה מין אליפסי כזה, כן, אליפסה כזאת, והוא מגן על מה שנמצא בתוכו. לסיכים זה מלשון מסכה. זה מלשון לסוך. לשים מסך. כך הנני סך את דרכך בסירים. הסר משוחתו והיה לבאר. בואו תראו את הפירוש של הרב הירש. מופלא. וזו כנראה משמעות הדברים. תראו איך הרב הירש הולך לפי הסדר עכשיו. אם תקיימו בארץ את תושבי האליליים, אם אתם תשאירו בארץ ישראל גויים היושבים פה, שהם עובדי אלילים או עובדים, לא משנה אם זה עבודה זרה או לא, אבל יש להם תפיסות עולם אחרות משלכם, מה יקרה? הם יהיו, לאט לאט, הם יהיו מסך המסתיר את מעשיהם האליליים. לאט לאט תיווצר המציאות שאנחנו נפריד ביניהם לבין השקפתם, לבין מעשיהם, לבין האליליות שלהם. למה? כי זה בעיה. זה יהיה לנו מאוד נוח להפריד בין תפיסת העולם שלהם, האלילית, בין אם מעבודה זרה, בין אם לא, זה לא משנה, לבין המעשים שכביכול אנחנו צריכים מהם. אנחנו צריכים כוח בניין, כוח עבודה בבניין, צריכים כוח עבודה בחקלאות. אז בוא נפריד בין ההשקפה האלילית לבין כוח העבודה המעשית. שלב ראשון, תסתר מעינינו, תיווצר מסכה, מסוכה, בין המעשים האליליים שלהם לבין המעשים האחרים שכביכול אנחנו צריכים אותם. טיב המעשים האלה יהיה נעלם מבינתכם ומהשגתכם. תתחיל להיווצר מסכה. ולא תדונו אותם לכף חובה. מדוע? כי תראה, הוא כל כך נחמד. איך אפשר להסתדר בלעדיו? תגיד, אתה מכיר היום יהודים שמוכנים להיות פועלי בניין? הפרדנו בין המעשים שכביכול לצרכנו ובין ההשקפה הרעיונית, בין אם היא רוחנית, בין אם היא פוליטית. ואז, ולא תדונו אותם לכף חובה. לאט לאט נתחיל לסנגר. הסובלנות כלפי התושבים האליליים, כי והיה, כי אנחנו צריכים כביכול את הצרכים, תיצור סובלנות נוספת. בהתחלה זאת תהיה סובלנות כלפי האנשים, כי הפרדנו בין האנשים לבין הדעות, בין האנשים לבין השאיפות, בין האנשים לבין המגמות. אחר כך, מתוך הסובלנות כלפי האנשים, תתפתח סובלנות כלפי דעותיהם. מי היה מעז לחשוב לפני 30 שנה על מדינה על הערבים? לא, ערבים זה כוח עובד של המדינה היהודית. אבל הנה, פתאום אחרי 30 שנה, 40 שנה, אנחנו כבר סבלניים לזה שהרעיון שנקרא מדינה ערבית בארץ ישראל הוא רעיון לגיטימי. הוא רעיון שהיום אין מפלגה, לצערנו הרב כמעט, שלא מכניסה זה כחלק מהמצע שלה בגבולות כאלה אחרים, לא משנה, אבל העיקרון. זה נהפך כבר לדעה, מקובלת, לגיטימית, אפילו הכרחית. אז בהתחלה תהיה סובלנות כלפי האנשים, כי אנחנו צריכים אותם, כביכול. אחר כך תתפתח סובלנות, לא רק כלפי האנשים, כלפי דעותיהם, כלפי השקפתם. הסובלנות כלפי התושבים האלילים, האליליים, תגרור סובלנות כלפי האליליות. ועוד פעם, כאן האליליות זה לא משנה אם זו עבודה זרה או לא, אלא תפיסת עולמם, השקפת עולמם. ואם תסבלו את האליליות ותמצאו לצידוק בתוך ארץ השם, תחדלו להיות להשם לבדו. דרך אגב, אנחנו מסנגרים על ישראל, אבל זה מזעזע להסתובב בראש השנה למניינם השקרי ברחבי ארץ ישראל, ולאו דווקא בכניסייה בבית לחם. עץ השוח כמשל, כל מסעדה במרכאות שמכבדת את עצמה בראש השנה שלהם, השקרי שלהם, מפארת את עצמה בעץ השוח. איפה אתה חוגג את הסילבסטר? מה זה מצחיק? זה עצוב. זה לא מצחיק, אנחנו בכלל לא שמים למה אנחנו חוגגים. ומה אנחנו שותפים. זה בכלל לא מצחיק, אני בטוח שיש כאלה מיושבים ויושבות פה שעשו את זה בתמימות שנים לא מעטות. כי זה הנורמה. מי מאיתנו לא כותב תאריך לועזי על צ'ק? תאריך לועזי על צ'ק זה ההלוויה של עם ישראל. ההלוויה של עם ישראל, רבותי, אני אומר את זה בעדינות. אדם שכותב תאריך לועזי משתתף בהלוויה של עם ישראל. מה אתה מסתכל על כך? לא אתה אליה, אל תיבאר. איתמה. מה זה הנצרות? היא בעצם טקס הקבורה של עם ישראל, חס ושלום. הנצרות היא בעצם סוברת שהקדוש ברוך הוא אלוהים עזב את עמו ובחר עם ישראל חדש, דהיינו עד. ברגע שאני שותף לזה בדרך כזו או אחרת, אז אני שותף, חס ושלום, לרעיון שאין יותר עם ישראל בהיסטוריה, אין גאולה. אז מה אתה רוצה, שנכתוב תאריך עברי? א', צריך להשתדל. אבל הפקידה לא תבין, שתפתח יומה. לא פעם אני כותב, משתדל לכתוב כמה שמסוגל, תאריך עברי. מה כתבת פה? בבקשה, יש לי יומן, מוזמן תסתכל, תפתחי. הנה יומן. מה? לא, לא עזי כדי שהיא תדע מה העברי. ברור. טוב, כבר יש מחלוקת בפוסקים, אם מותר לכתוב תאריך לועזי או לא, יש מהפוסקים שאמרו שאפשר, כאילו מתכוונים לזה, אבל אני חושב שגם את זה צריך לעשות תשובה. אז תגיע מציאות, ואם תסבלו את האליליות, כאן ברמה של עבודה זרה ממש, כי הנצרות היא עבודה זרה, תמצאו לצידוק בתוך ארץ השם. ואז תחדלו להיות להשם לבדו. וכך תינטל זכות קיומכם בארץ, חס ושלום. ולא תהיו ראויים להגנה. מדוע? אם לא תורישו. עשו אותנו עיוורים. עשו אותנו עיוורים כלפי השקפתנו, כלפי תרבותנו, כלפי אידיאלנו, כלפי שאיפותנו. הרי, וכאשר יסיר השם את הגנתו מעליכם, מתוך שאתם מגלים את מה שאתם צריכים לגלות, וכאן אתם לא מגלים, הרי התושבים הנסבלים יהיו צורריכם ואויביכם וארציכם. לסיכים בעיניכם, יתדות המנקרות את העיניים. איזה עיניים? עיני החוכמה, עיני ההשקפה. כל ספר שופטים, אומר הרב הירש, איננו אלא סיפור דברים של ההגשמה של הזרה זו שלא נזהרו בה. כל אותם הגויים שישבו פה והמלחמות הקשות שהיו באותה תקופה. אני חוזר לאור החיים, נוני, ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, והיה אשר תותירו מהם, ינקרו את עיניכם. והיה, אם אתם חושבים שיש אינטרס חומרי כזה או אחר להשאיר אותם פה, והיה הוא לשון שמחה, כאן נתכוון לומר שהגם שהם יותירו אותם לצד הרצון והשמחה בהם לצורכיהם, הוא מבשרם שיהיו לסיכים בעיניכם. זה ואיבדתם את כל מסכיותם, זה ואיבדתם את כל מסכותם, ואיבדתם את המסכה ואת את המסך, את הסככה הזאת, שבעצם יוצרת חיץ בינינו לבין השם, שבהתחלה המסכה הזאת תהיה רק הם ולא דעותיהם, אחר כך תהיה יותר לגיטימיות כלפי דעותיהם, ואחר כך זה יהיה הפך חס ושלום כבר לחלק מהדעות שלנו. ממש כאילו הדברים נכתבו היום. אבל זה קצת יותר מורכב. שאלה אם יש לכם עוד כוח. יש עוד כוח. שאלות, מי ראיתי פה כמה אצבעות, בבקשה. לצנינים מצור. כלומר, לאט לאט כשיתחילו לנקר לנו את העיניים, במובן הרעיוני השכלי, יתחילו לעשות עלינו מצור. מצור במובן היום, מצור בינלאומי. כל העולם רוצה, חס ושלום, לחלק את ארץ ישראל, להקים מדינה לערבים פה. מצור, זה לא חייב להיות דווקא מצור מעשי, צבאי. זה מעצור פוליטי, לא מעצור, מצור, סליחה, פוליטי, כלכלי, איומים וסנקציות כלכליות וכו', בכל הצורות. עוד פעם, צנינים פותרים פה לשון מסוחת קוצים, הסובבת אתכם לסגור ולכלוא אתכם, מעין יוצא בבא. מצור. בשלב הבא, צררו, יצליחו. יגידו, אנו צאו מהארץ שכבשתם. בשלב רביעי, יצליחו חד ושלום. אז איפה הכל מתחיל? הכל מתחיל אם אנחנו לא נותנים להם לנקר לנו את העיניים. וכדי שהם לא יצליחו ובכלל אותי הבאה מי לא לנקר את העיניים, צריך לגרש. או לפחות שלושת תנאי השלום של הרמב״ם. וגם אם עם ישראל היום, או לפחות הנהגתו, לא מספיק חזקה כדי לגרש, לפחות את מי שצריך לגרש, אם לא נגיד את כולה, אז חז ושלום לא להתבלבל. לא לתת ליתדות לנקר לנו את העיניים. יש לנו עיניים ישראליות, יש לנו עיניים אלוקיות. מי אנחנו, מה חיינו, מה ענייננו? תכף נראה יותר עמוק איך תופיע המציאות הזאת של ניקור העיניים. יש כאן כמה השלבים של הרב יר צריכים קצת יותר בירור. כן.
איך היא אפשרות שלא יקור לנו את העיניים ונוריש אותם? הרי זה הבטחה בתורה.
נכון, לכן צריך להוריש.
אין אפשרות כזה שלא יהיה.
אתה צודק, אני איתך. אני אחריך לכנסת. צריך להוריש. צריך להוריש. ודאי. בוא נסתפק, קודם כל בגבולות המינימליים. גבולות ארץ ישראל. זה סוגיות שלמות, סוגיות שלמות. יש אנציקלופדיות על זה, אם אתה רוצה, נפנה אותך אחרי זה. בבקשה. מאור, כן.
כן. בצורה זו אחרת. אז אם נפיע את השם בעולם, האם ההופעה שלי... הופעת השם בעולם צריכה להיות אובייקטיבית כלפי בנהיגת הקדוש ברוך הוא, או סובייקטיבית כלפי אומות העולם, שאם כל התכלית שלי בידיעה שלי זה להופיע את השם בעולם, או שאני מנהג לערבים בצורה זו אחרת, שמגיעו לשם משהו כזה, אז אני, הופעת השם בעולם צריכה להיות בעיניהם, הופעת...
להופיע את השם בעולם זה דרך הכללים שהשם יכול להופיע בעולם. ואם התורה אומרת שהכללים שבהם הקדוש, שדרכם הקדוש ברוך הוא יכול להופיע בעולם, היא גירוש כל מי שיושב פה כגוי, ואם נעדן את הדברים לפחות שלושת תנאי השלום על פי הרמב״ם להלכה, אז זה המצב, אז זה הטוב, זה החסד, זה הרחמים, זה הצדק, זה היושר, זה האמת. כלפי המציאות. כי אנחנו לא אנחנו. כי אנחנו לא אנחנו. אם אנחנו היינו יודעים לדבר, לחשוב, לדבר, לעשות מה שאנחנו יודעים לעשות וצריכים לעשות, וחייבים לעשות, הגויים היו מקבלים את זה. תאמין לי שהאמריקאים בעיראק מתנהגים בצורה הרבה יותר חריפה ופרועה מאשר אנחנו התנהגנו אחרי מלחמת ששת הימים. וברוב חוצפתם הם עוד מעיזים להעיר לנו איזושהי הערה. אתה מכיר עוד אדם אחד בעולם שהיה לא פותר את מה שקורה בעזה במשך כבר 8 שנים? לפחות? אם אתה מסכים, אז נסכם.
אני שואל, האם השאלה היא, כשאני מופיע את השם בעולם,
כשאני מופיע את השם בעולם, אני צריך להופיע שהתורה אמרה. ואם התורה אמרה באכזריות, אז באכזריות. כי הרחמים מתגלים בדרך האכזריות של התורה.
זהו, הופעת השם בעולם, היא הופעה אובייקטיבית בין ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, הופעה איך הגויים מסתכלים.
היא הופעה אובייקטיבית וסובייקטיבית. אם אנחנו נהיה מה שצריך להיות, ממילא העולם יקבל את זה. כי אנחנו חיים בעולם שנקרו לנו את העיניים. עצם השאלה שלך זה מראה עד כמה העיניים שלנו מנוכרות. אתה זוכר מה שבן גוריון אמר? אתה זוכר מה שבן גוריון אמר? לא משנה מה הגויים חושבים, משנה מה היהודים עושים. בדיוק. בדיוק. בבקשה. אתה לא צריך להסכים איתי, אני לא אומר כלום, אני לא אומר, אתה עושה לי טובה, סליחה, לא, אני אהיה קצת עקיף, אתה לא עושה לי טובה. אנחנו לומדים תורה, רבותיי, מי שרוצה לדעת זה תורה. מה זה אתה מסכים איתי? אלחנן, באהבה, אתה יודע שאני אוהב אותך. זה לא, שיהיה ברור, אני לא מדבר עליך, אני מדבר לכולנו. אל תסכים איתי, זה דברי תורה עכשיו. זה לא שיעור בפוליטיקה, זה שיעור תורה.
אבל לא, הרשע הירש לדעתי על מצב כמו היום.
לא לדעתך.
מה?
לדעת התורה.
לדעת התורה, הוא אומר, מפורש האליליות, לדעת, העומר של הערבים הוא לא עומר שמשפיע עליהם. זה לא איזושהי השפעה אידיאולוגית שלי. ולא מבחינת היהודית שמנסים להרוג בנו.
אני יכול לחלוק עליך רגע? אני חייב לחלוק עליך. אלחנן, מירקה נערה, שאני חושב שכדאי לשים אליה לב. הוא אומר ככה, הוא אומר, ההשפעה שאנחנו מושפעים מהעולם הנוצרי, נקרא לזה מהעולם המערבי, היא הרבה יותר חמורה מההשפעה שאנחנו מושפעים מהעולם הערבי. כי הערבים, ישמעאל פרא אדם, התרבות שלהם היא תרבות רחוקה מאיתנו, זה העולם השלישי, אני יודע איך תקרא לו, אבל העולם המערבי, אירופה, אמריקה וכו', זאת תרבות שיותר נכנסת אלינו. א', אני מסכים איתך. ב', אני גם לא מסכים איתך. כי מי יודע, ותחשוב רגע על המשפט הבא, מי יודע כמה אלימות נפשית, כמה כוחנות, כמה חספוס, וכולי על זה הדרך. אנחנו מושפעים באופן גלוי וסמוי מהאויב הערבי האכזרי שיושב בקרבנו. כמה עדינות מוסרית איבדנו בגלל שהם נמצאים בתוכנו ובגלל שאנחנו צריכים להתנהג איתם כפי שצריך להתנהג איתם, ובפרט במלחמות אבל גם בשגרה. אם ערבי הוא לא אדם אמין ואנחנו מעסיקים ערבים, אז זה הופך אותנו להיות אנשים שצריכים להיות לא אמינים, כי אנחנו מתעסקים עם אנשים לא אמינים. אל תפספס את הנקודה הזאת. בוא לא נפספס את הנקודה הזאת. אני מסכים שמבחינת תרבותית השקפתית, התרבות המערבית יחסה לנו לצערנו הרב לעצמות. אבל מבחינת העדינות המוסרית, דרך אגב, זו בדיוק הסברה של אותו ציבור בישראל, שהוא ציבור שולי יחסית, שברמה הפציפיסטית לא מוכן להילחם בערבים כדי לא להיות אכזרי כמוהם. מי יודע איזה השפעות מוסריות מקולקלות יש למציאות של הערבים בתוכנו? רק בנקודה הזאת של הרמאות, של הגזלנות, מה כתיב בה? לא תגזול. לעומת עשיו שלא תרצח. מי יודע? הלא תרצח הוא דווקא עשיו, הלא תגזול הוא ישמעאל. דרך אגב, מה שכרגע אנחנו אומרים, השם ישמעאל אומר מפורש. שכידוע שתי הקליפות, שור וחמור וסב ישמעאל, אומר שם משים ישמעאל, תכף ניגע בזה, שהקליפה שמבלבלת לנו בעיקר את העיניים, את השכל, היא הקליפה של סב. והקליפה שמקלקלת לנו בעיקר את התאוות, את המידות המקולקלות שמושכות אותנו לתאוות רעות, ברמה הנפשית וברמה הגופנית, זה דווקא ישמעאל. אז בואו לא נזלזל בקלקול המוסרי, המידותי והמעשי, הנפשי והגופני הישמעאלי. כמו שאנחנו לא צריכים לזלזל בקלקול העשבי, המחשבתי, שהוא יותר מורכב ויותר מסובך. אני מסכים, אבל גם הקלקול הזה הוא קלקול.
אבל עיקר, גם בכתוב פה שאנחנו רואים, שהוא אומר, את כל צלמי מסכתם תאבד, את כל במותם תשמיד, וגם בכל הכתובים שאנחנו מדברים על שבעת העמים, שמדובר על הקלקול המוסרי שלהם, על עבודה זרה, הפחד, עיר הנידחת, שאפילו יהודים אתה צריך...
להבדיל, לא... אלף אלפי הבדל.
ברור, אבל עדיין, כל ההרחקה הזאת, היא לא
הנהגה
שמרחיקה בעצם עבודה זרה?
ההרחקה הזאת היא הנהגה שמרחיקה עבודה זרה. עכשיו בוא נשאל שאלה כללית. מה זו עבודה זרה? אז יש עבודה זרה ברובד הלכתי, שהיא עבודה זרה, מה שעל פי הכללים הלכתיים עבודה זרה, אמונה לא באלוהים וכו', או הגשמת האלוהים וכו', ויש עבודה זרה שהיא עבודה זרה. היא עבודה אחרת. היא עבודה שהיא זרה, היא מלשון זרות. היא זרה. לא. אבל ברמה ההלכתית, ביחס למצוות יישוב ארץ ישראל, כן. הרמב"ן כותב מצד יישוב ארץ ישראל שלאו דווקא עובדי עבודה זרה, לאו דווקא שבעה עממים. כמו שכתוב כאן באור החיים, לאו דווקא זין עממים. אלא כאן מדבר הכתוב, חוץ מזין עממים הנמצאים שם. בין עובדי עבודה זרה, בין לא. בואו רגע נתקדם יותר, אני מציע נתקדם, השעה כבר ממש מאוחרת. בבקשה. אז בואו נתקדם ונראה. טוב, בואו נתקדם. האמת שיש לנו עוד קצת עבודה. טוב, בואו נתחיל אולי מהסוף להתחלה. נלמד גמרא שמופיעה במסכת שבת, אבל בעיקר דרך הפירוש של הרב בעניה. יכול להיות שפעם הזכרנו את הסוגיה הזאת, אבל כדאי לחזור ולחדד דברים. מספרת הגמרא את הסיפור המצחיק והעצוב הבא. האי חמתה דאבי סניה לה לקלטה. אותה החמה שהייתה שונאת את קלטה. טוב, חמה לצערנו הרע, שונאת את קלטה, זה לא מצב נורמלי, אבל נגיד. אמרה החמה לקלטה מתוך שנאתה, זין איקשית במשחה דאפרסמה. את יודעת, אני קניתי לך שמן אפרסמון, שמן משובח, מיוחד מאוד, יקר מאוד, לכי תתקשתי בשמן האפרסמון הזה. הקלה חשבה שחמתה חזרה בתשובה, פתאום רוצה לפרגן לה, לקרב אותה. טוב, קלה תמימה, הלכה ומשכה את עצמה בשמן האפרסמון, שהוא שמן יקר ומשובח. אז לה איקשית. כי עתל, כשחזרה הקלה משוחה בשמן האפרסמון, עם הריח הטוב, עם האור המעודן וכו', כי עתאי אמרה לזיל אית לשרגה, לכי בבקשה תביא לי נר. אז לה אית לה שרגה, הלכה הביאה נר, נר דולק. יש לשמן האפרסמון תכונה שחוץ מזה, חוץ מכך שהוא שמן איכותי מאוד, הוא גם דליק מאוד. אינפח בה נורה ואכלתה. ננפחה האש, החמה עשתה איזה פו אחד על הנר, והנר הזה נתפס בשמן הפרסמון, ועלתה הקלה באש ונשרפה. אינפח ונורה ואכלתה. טוב, כשאנחנו רואים סיפור כזה בגמרא, זה לא כפשוטם של דברים. זה לא כפשוטם של דברים, אלא כמובן, ככל שהסיפור יותר משונה, זה מראה שיש כאן סודות יותר עמוקים. אומר הרב בעניה, בואו נראה. מה זה סיכים בעיניכם? אנחנו רוצים להבין את הבחינה של יתדות המנקרות עיניים. איך זה עובד? אז ראינו ברב הירש איך זה עובד. קודם כל הפרדת האדם מהדעה. אחר כך היות ואנחנו מקרבים את האדם, אנחנו כבר לא כך מתרחקים מהדעה. ואחר כך אנחנו כבר הופכים את הדעה לחלק מהדעה שלנו. עד כדי כך. אומר הרב בעיניה, מה שיש בפרט, יש בכלל. אותו המנגנון, אותו העיקרון, המופיע ביחסי משפחה, בחיי הפרט באופן יחסי, אותו המנגנון מופיע גם ברמת הכלל, ברמת היחס שבין העמים, בין ישראל לעמים. דהיינו, שונאים בנפש הנראים כאוהבים. יש מצב כזה, חס ושלום, ששונאים במהות, חס ושלום, כמו החמה והקלה, יכולים להתחפש בתחפושת, תודה, בתחפושת של אוהבים. כבר נענה שאלות לאינטרנט, אני מתנצל שעוד לא ענינו, כי אנחנו רוצים לסגור איזשהו מעגל ראשוני לפחות. אז מה שיש בפרט יש בכלל. שונאים בנפש, הנראים כאוהבים. המייעצים עצות כלליות לכלל האומה הישראלית, עצות מכל מיני צורות, תכף נראה, שסוף העצות הרעות הללו, בשלב הראשון, הן נראות עצות מאוד נחמדות, מאוד טובות, מאוד נכונות. אבל בסוף העצות האלה, מה יתברר בסוף? שסוף העצות הרעות הללו, להעביר אש במחנה ישראל, להעביר כל קודש. כמו אותה קלה שעלתה באש, החמה אומות העולם, הקלה עם ישראל. שמן האפרסמון, עצה, יש בו תכונה טובה, שהוא מעדן את הבשר, יש לו ריח נעים, אבל יש בו גם תכונה בעייתית מאוד שיכול לשרוף אותך. אז תכף נראה את הגדר. אומר הרב, בתחילה, הנה העצה של הקישוט החיצוני הנפרז בעצמו אינה רעה כל כך. קישוט חיצוני. מה זה קישוט חיצוני? קישוט חיצוני זה לא רק אסתטיקה. זה לא רק שהשמן יעדן את האור של הבשר, שהאור יהיה יותר מעודן. שישה חודשים בשמן המור, שישה וכו'. לא. קישוט חיצוני, הכוונה, כל צדדי החיים שהם חיצוניים למהות, חיצוניים לנשמה. היום היינו אומרים, כל כוחות החיים הפיזיים, כל כוחות החיים הנפשיים, הכישרונות, השכל, כל מה שאנחנו קוראים חוץ מהופעת הנשמה הישראלית, כל מה שאנחנו קוראים לו היום במרכאות תרבות. תרבות. מוזיקה, מדעים, אסתטיקה. כל כוחות החיים הגופניים, הנפשיים, השכליים. האם אנחנו נגד זה? בשום פנים ואופן לא. אדם צריך לפתח את גופו, האומה צריכה לפתח את גופה, את נפשה, את שכלה, ברור. נא לא לשכוח שהרב קוק השתתף בפתיחת בצלל או פתיחת אוניברסיטה בירושלים, אמר דברים חמים מאוד, אבל גם אמר דברים מדויקים מאוד. אנחנו רואים שקרן אור זורחת בשמי האומה כשהשכל הישראלי מופיע, כשהאמנות מתחילה להופיע, אבל אוי ואבוי, אם לא נדע שכל ההתפתחות הזו היא המעטפת של הנשמה הישראלית שצריכה להישמר בטהרתה. ומכוח הטהרה הנשמתית הזו, יופיע השכל האנושי, האסתטיקה האנושית וכו' וכו'. אז הגויים מנסים לקשט אותנו קישוטים חיצוניים כאלה ואחרים. בין אם זה ברמת, נקרא לזה האקדמיה, בין אם זה ברמת הספרות, בין אם זה ברמת הכישרונות הטבעיים הפשוטים שאנחנו מכירים אותם. כמו למשל פה אסתטיקה. אין שום רע באסתטיקה. דירה נאה מרחיבה דעתו של אדם. אבל נא לא לשכוח את הפשט של מאמר חז"ל. דירה נאה מרחיבה דעתו של אדם. אבל אוי ואבוי אם היא תהפך לדעתו. היא לא באה במקום הדעה, היא באה להרחיב את הדעה. אז הדירה הנאה, אם היא יכולה להפוך לדעה בעצמה, היא מחריבה דעתו של אדם. אבל אם היא רק מרחיבה את הדעה, מצוין. אז הקישוט החיצוני יכול להרחיב, אבל יכול גם להחריב. במה זה תלוי? אם הוא רק מרחיב את הדעה, הוא בא כחלק מהתפארת של המהות, מצוין. אבל אם זה בא במקום המהות, זה בעיה חמורה. ספורט, זה חשוב מאוד. אבל אם זה הופך לאליליות, זה חורבן. מוזיקה, זה חשוב מאוד. אבל אם זה הופך לאליליות, זה חורבן. לכן מי ששאל מקודם אליליות עבודה זרה, זה לא דווקא אליליות עבודה זרה. אליליות זה כל משהו בחינת אליל. דהיינו, הוא לא הופעה אלוקית במינונים הנכונים. קישוט חיצוני שעובר את הגבול, עובר את המידה. בתחילה הנה העצה של הקישוט החיצוני הנפרז בעצמו, אינה רעה כל כך. אבל כמה עלולה היא להסיע את הלב מהטהרה הפנימית, מקדושת התורה והמצוות שהיא מהאוזן של ישראל? אותו הקישוט החיצוני, הוא יכול חס ושלום להפך לתוכן הפנימי במקום הקישוט החיצוני. אותו הקישוט החיצוני, הממלא את כל הנימוס וההליכה החיצונית על פי יפיפותו של יפת, שתשכון באוהלי שם, ואדרבה אנחנו צריכים אותה באוהלי שם, אבל אם היא תעבור את הגבול שהיא לא יודעת את מקומה האמיתי ביחס למהות הממלא את כל הנימוס והליכה החיצונית על פי הפפותו של אפד במידה נפרזה יותר מדי, בדרכים כאלה שעלולים הם להביא תקלה, הם רק הכנה להשחתה הבאה אחר כך. אז איך זה לסיכים בעיניכם? ליתדות המנקרות עיניכם. אז הרב ירשם אמר, קודם כל תהיה הפרדה בין הדעה לבין האדם. דיינו, נתחבר לאור החיים. אומר אור החיים, והיה שהם יותירו אותם לצד הרצון והשמחה בהם לצורכיהם. אלה צורכיהם. אז אולי בחינת ישמעאל לצורכיהם במובן של כוח עבודה. אבל מה נגיד על עשיו? עשיו זה כבר יותר מורכב, זה כבר לא כוח עבודה. זה כבר תרבות. זה כבר השקפת עולם. זה כבר לימוד חוכמה. זה כבר עולם טכנולוגי. זה פיתוח המוזיקה, זה פיתוח הספורט, זה פיתוח האסתטיקה. זה פיתוח כל מרחבי החיים, שמרחיבים דעתו של האדם, אבל אוי ואבוי לא במקום דעתו. אז על הצורכיהם הזה, שהוא ייצור את הוויה, הוא מורכב מאוד, או לצורכיהם ברמה הפיזית, או לצורכיהם ברמה התרבותית, מה שקוראים היום. אנחנו צריכים את זה. אין ברירה. צערנו הרב, היום כל מי שרוצה למשל, להוציא תעודה שמשרד החינוך מכיר בה, אפילו במקצועות שכביכול אין, 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 אין צורך בזה, הוא חייב לעבור דרך המועצה להשכלה גבוהה. וברוב המקצועות, בהמון מקצועות, המועצה להשכלה גבוהה דורשת ללמוד תכנים וערכים שנוגדים באופן מהותי את התורה. נו, אז איך עושים את זה? אז זה מורכב, צריך להתעץ איך עושים את זה. זה לא פשוט בכלל. זה לא רק משפטים, זה לא רק לימוד משפטים. זה מורכב מאוד, אפילו לימוד החיות. נכון? אפילו לימוד החיות. עד כדי כך. אז אנחנו לא אומרים לא ללמוד, ברור שכן. אומנות, מה נגיד על מקצוע האומנות? מסובך מאוד. למה האדם צריך ללמוד אומנות? נצרות. כי הנצרות, לפי המועצה להשכלה גבוהה, היא מקור האומנות. דהיינו הכנסיות. אם אתה לא תלמד על הכנסיות, איך שם הופיע האומנות בהשתלשלותה, אז אתה לא יכול להיות אומן בדור הזה. אני מדבר עובדות, אני לא מדבר סיפורים. עובדות. אז אדם שרוצה להיות אומן בעם ישראל היום, חייב ללמוד על הכנסיות לימוד ארוך ומעמיק ביותר. ברמה האומנותית. חייב להיפגש עם עולם הכנסייה. אז מה עושים? אתה צריך להתייעץ מה עושים. עם תלמידי חכמים, איך עושים את זה בצורה נכונה. ואיך נפטרים מכמה דברים שאפשר להיפטר. לכן, אומר הרב, אחרי העצה של הקישוט החיצוני הלקוח כולו מדרכי העמים הרחוקים, הרחוקים מאוד מהליכות חיינו, הפנימיים, עוד פעם, אחרי העצה של הקישוט החיצוני הלקוח כולו מדרכי העמים הרחוקים מאוד מהליכות חיינו הפנימיים, הנה תבוא ההסתה לעשות עיקר יסודי גם כן, חוכמת העמים וספרותם. בשלב הראשון זה יתחיל בקישוט חיצוני. נגיד, אתה אוהב ספורט? כן. נו, אז בוא נאהב ספורט. למה לא? הרי גם אצל העמים יש ספורט, אז גם אצלנו יש ספורט. אז מה אכפת לך, כדורסל זה מעניין, הטבעה אחורית, זה יפה. יפה. אז בואו גם קצת נתחבר לזה. מתוך המפגש הזה, אז נמשיך הלאה. נמשיך אל הספרות, ונמשיך אל מה שקוראים בטעות תרבות. הנה תבוא ההסתה לעשות עיקר יסודי, גם כן חוכמת העמים וספרותם, הנובעת מבאר נוכריה. וכשמתקבץ יחד הנימוס החיצוני, שהוא כולו שלא לישראל ותורתו, עם אותו האור הזר, אש זרה, נא לזכור את המשל, אש האפרסמון, השמן של האפרסמון הוא גם אש אפרסמון, השורף בחומו ובנטייתו כל רגשי קודש עלול לשרוף כל מועדי אל בארץ. על כן בזהירות גדולה ויתרה צריך שיוקח כפי הצורך הראוי, מה שיראה על פי תורת אמת לקרב איזה עניינים מהדברים החיצוניים. לקרב כן, לקחת במידה כן, בגבולות גזרה מדויקים כן, בהצעתם של תלמידי חכמים על פי דעת תורה כן, אבל בלא להישען על היועצים לפי דרכם החפצים בשריפת נשמה ישראלית. כי זה יביא למצב של סיכים בעיניכם. רבותיי, מה אנחנו מתפלים היום? שעם ישראל, או לפחות מנהיגיו, לא יודעים לקבל הכרעות פוליטיות נכונות ביחס לאויב היושב בתוכנו ובגבולותינו ורחוק מאיתנו. ברור, מסיקים בעיניכם. השקפתנו, דעותינו, לא מכוונות. יתדות המנקות את העיניים. וכל זה התחיל משלא תורישו. אז הבעיה הפוליטית הצבאית שקוראים לה היום בצורה הזאת, באופן הזה, התחילה מבעיה השקפתית, תרבותית, פנימית, עמוקה הרבה יותר. לכן בלא להישען על היועצים לפי דרכם החפצים לשרפת נשמה ישראלית, אומרים כי חמת, כי אותה חמה, זילי איקשית נפשך, בואי נעשה שלום, בואי תקבלי קצת חוכמה, קצת כסף, מימון, בין אם זה מאמריקה או מאירופה וכו'. ואחר כך התלינו חדשות של היום, השגריר הסורי אמר שהגיע הזמן לעשות שלום עם סוריה ולקיים נורמליזציה עם הסורי, וזה מפתח לכל להסכמי השלום עתידים עם כל העולם הערבי. ממש אי חמתה דעה וסניה ללקלתה, אמרה לה איקשית במשחה דאפרסמה. בואי נתקשת, נאכל חומוס בדמשק, יהיה לך יחסי שלום עם איראן. יותר מזה, זה חדשות מהיום, כולם כבר התחילו להתלהב מהשגריר הסורי. שאלות לאנשי האינטרנט. שילום מתלמון שואל, אם הלכה היא לפי הרמב״ם, האם זה אומר שהאידיאל הוא שיהיו עובדים זרים שעומדים בתנאי השלום? האידיאל הוא שיהיו עובדים יהודים, כאן אנחנו נכנסים לסוגיה אחרת, מצד לא תכונם, לך הכי חיימה, סוגיות שלמות להלכה. לכן לכתחילה עדיף עבודה עברית, לגבי אויב עדיף תמיד עבודה עברית, לגבי לא אויב, אז על פי כללי ההלכה, נקרא לזה הפשוטים, עד שישית, כל משהו למעלה משישית יוקר, להסיק עבודה עברית, על פי פשט ההלכה אפשר להסיק עבודה זרה, אבל בתנאי שיודעת שהיא זרה ולא רוצה לכבוש את הארץ, אבל גם זה עדיף עבודה עברית. או שהאידיאל הוא שיש שילוב של עבודה ופיתוח ארץ על ידי יהודים, צריך שילוב עבודה ופיתוח ארץ רק על ידי יהודים, אלא אם כן אין ברירה. שני ואביטן ממכון אורה, שלום לכם. זה באמת לא מצחיק, המצב היום ממש כמתואר, הערבים הם כלסיקים בינינו ולצנינים בצדנו, ומה תפקידנו בכוח? להרוג כדברי אור החיים, לגרש כרש"י, או לקרוא לשלום כדברי הרמב״ם? קודם כל לדעת מה האמת, ב' לנסות לשכנע את האומה הישראלית כמה שיותר, לחנך לזה, ושהמנהיגות הפוליטית שלנו, שתעמוד בהנהגתנו באמת, תפעל מה שאפשר לפעול. אם זה לגרש, לגרש. אם זה תנאי שלום, תנאי שלום. אם זה להרוג, אז לצערנו הרב, צריך גם את זה, אין ברירה אם צריך. אביגיל, גם לך שלום. איך אנחנו מתקנים את הראייה שלנו? איך מתקנים את הראייה? הולכים לאופטיקאי. איפה האופטיקאי? במכון מאיר. איך אנחנו מוקיעים מתוכנו את הדעות והתרבות הזרה? חוזרים בתשובה. הרי לא מספיק גרעין תורני פה ושם שמשפיעים ברוך השם, אבל יש דברים מה לעשות. איך אנחנו פועלים ממש בפועל? כל אחד יתקן את העיניים שלו. בעזרת השם יתקן את העיניים של ילדיו. בעזרת השם יתקן את העיניים של חבריו. יתקן את העיניים. לאט לאט, אנחנו רוצים לתקן הכל כאן ועכשיו, זה תהליך קצת ארוך ומורכב. רחמים, שלום עליך רחמים, אם אינני טועה רחמים מניצן, שיהיה יישוב טוב לך ולמשפחה ולכולם. האם סילוק הגויים אינו תלוי גם במעמד הרוחני שלנו? ודאי, זה תלוי רק במעמד הרוחני שלנו. במעמד הרוחני שלנו, שלא ניצור מסכה, לא ניצור מסכות בעצמנו. ושאלה האחרונה אם יש... אין. טוב. עוד הערה אחרונה שרציתי להעיר במצוקת הזמן שלנו כבר 10:50 עוד מעט. אחר כך. עוד הערה אחרונה. בואו נראה איך התורה רמזה את כל מה שלמדנו היום ברמז אחד במפגש בין יעקב לעשיו. מקור 9. וירוץ עשיו לקראתו. המפגש בין עשיו ליעקב הוא כידוע מפגש עקרוני מאוד. וכמו שאמרנו, עשיו הוא דווקא זה שמנקר לנו את העיניים מול ישמעאל, זה שמנקר לנו את המידות. אז עשיו הוא מנקר לנו את עיני השכל, את עיני החוכמה. וירוץ עשיו לקראתו, ויחבקהו, ויפול על צוואריו, וישקהו, ויבכו. כל הפעולות המתוארות בפסוק הזה, חוץ מהפעולה האחרונה, אלה פעולות עשוויות בלעדיות. רץ, מחבק, נופל, מנשק. וירוץ, ויחבקהו, ויפול על צוואריו, וישקהו. יעקב לא שותף לפעולות האלה. יעקב אבינו שותף רק לפעולה האחרונה. ויבכו. מדוע? שאלה שנייה, על המילה וישקהו כידוע נקוד, נקוד עליו. יש נקודות גם בספר תורה, יש נקודות. כל מקום שיש נקודות, יש שלושה מצבים של נקודות. מצב אחד, שמספר הנקודות הוא כמספר האותיות. מצב שני ושלישי, שמספר האותיות לא כמספר הנקודות, או יותר או פחות. כאן נקוד לפי האותיות. על כל אות, אולי כאן לא רואים בצילום כמו שצריך, אבל על כל אות יש נקודה. אומרים חז"ל, מהו וישקהו? אומרים חז"ל שלושה פירושים עיקריים. את הפירוש הראשון לא מביא רש"י, מביאים חז"ל במדרש. אל תקרי וישקהו, אלא וינשכהו. דהיינו, עשיו רצה לנשוך את יעקב. אומרים חז"ל, אלא נעשה צווארו של יעקב אבינו של שיש, ולא הצליח לנשוך אותו. נראה עוד מעט את השם ישמעו. הזכרנו אותו פעם, להקשר הזה זה חשוב. נעשה צווארו של יעקב אבינו של שיש, ולא הצליח לנשוך אותו. ונשברו שיניו של עשיו. שואל השם ישמעאל, כפי שמזכיר לנו אהוד, כל מקום שהתורה רוצה להזכיר, או חז"ל רוצים להזכיר חומר קשה, התורה וחז"ל מזכירים מתכת. ברזל, נחושת. למה פה התורה מזכירה אבן, שיש? טוב, פירוש ראשון, אם כן, אל תקרי וישקהו, אלא וינשכהו. אבל סוף סוף קשה, הרי כתוב וישקהו, לא כתוב וינשכהו. פירוש שני, מביא רש"י במקום, מקור 10, וישקהו נקוד עליו. ויש חולקים בדבר הזה, בברייתא דספרי, יש שדרשו נקודה זו לומר שלא נשקו בכל ליבו. דהיינו, באמת אם היו מצלמים את הנשיקה של עשיו או את המפגש של עשיו עם יעקב היו רואים נשיקה, לפי הפירוש הראשון היו רואים נשיקה, לפי הפירוש השני היו רואים נשיקה, אבל לא נשקו בכל ליבו. הייתה כאן נשיקה, אבל במסווה של נשיקה עתידית. כרגע רואים נשיקה, לעתיד לבוא תהיה נשיכה. קוראים לזה הסכמי אוסלו. דעה שלישית, שבה אנחנו רוצים להתמקד, אמר רבי שמעון בר יוחאי, הלכה היא בידוע שעשיו שונא ליעקב, אלא שנחמרו רחמיו באותה פעם, ונשקו בכל ליבו. דעה מדהימה הדעה הזאת. קודם כל, לפי רשב"י, נשקו בכל ליבו. אבל אתה ברשע כותב בעצמך, אתה אומר, הלכה בידוע שעשיו שונא ליעקב. אז אם עשיו שונא ליעקב, איך נשקו בכל ליבו? אם זה הלכה, הלכה זה דבר שאיננו משתנה. אז איך אתה יכול להגיד, בהלכה בידוע שעשיו שונא ליעקב, ומצד שני באותה פעם נשקו בכל ליבו? ב', זה לא מתאים לרשב"י לומר את זה. רשב"י, דעתו של רשב"י על הגויים, היא דעה חריפה ביותר. הרי נא לא לשכוח שרשב"י ברח לבית הכנסת, ואחר כך למערה, לאחר שהוצא עליו גזר דין מוות, לאחר שהוא אמר שכל מה שעשו לטובתם עשו. אם כן, רשב"י הוא לאומני קיצוני, היה נחשב בדורו, בין החכמים, ביחס למעשיהם של הגויים לתיקון העולם. אז איך יכול להיות שרשב"י אומר, באותה פעם נשקו בכל ליבו? זה לא מסתדר עם שיטתו של רשב"י, בכל התלמוד. אלא שצריך להסביר, שישנם שלושה מצבים שבהם הגויים נאבקים בנו. המצב הראשון, שהם רוצים להילחם בנו בגלוי, בין אם זה מלחמה צבאית, בין אם היא פוליטית, בין אם היא תרבותית. נאבקים בנו בגלוי. למצב הזה קוראת התורה או קוראים חז"ל וינשכהו. כשיש נשיכה גלויה, אנחנו צריכים להכין נשיכה גלויה לפני הנשיכה שינשכו אותנו. כמו שאמרנו פעם, הקם לנושכך, הקדם לנושכו. השכם לנושכו. ותנשך אותו ראשון וחזק מאוד שלא יעיז לנשוך אותך פעם הבאה. בואו נדבר במושגים פשוטים. כשצהל מזהה אויב על הגדר, או מחוץ לגדר אבל כגדר, צריך לצאת למלחמה מיד. הקם לתוקפך, השכם לתוקפו. צבא התקפה לישראל. זה דבר פשוט, את זה בכלל התורה לא צריכה להגיד. הקם להורגך, השכם להורגו. זה דבר מוסרי במדרגה הראשונה, שהתורה לא צריכה לבזבז על זה אותיות. לכן ודאי שלא כתוב וינשכהו, אלא כתוב וישקהו. לכן רש"י גם לא מביא את הדעה הזאת בכלל. אבל תכף נראה יותר עמוק מזה. דעה שנייה, מצב שני, זה כשהאויב באמת רוצה לנשוך אותך. אבל הוא יודע שאם הוא ינשוך אותך, אתה תקדים לנשוך אותו. אנחנו נקדים לנשוך אותו ונקה בו שוק על ירך. אז מה הוא עושה? הוא מתחפש. הוא מנסה לנשק אותך. כאן חדי העין צריכים לזהות את הנשיכה העתידית ולנשוך את מי שרוצה לנשק. זה המצב השני. זה דעת רש"י, דעה ראשונה ברש"י. לא נשקו בכל ליבו. כאן אנחנו צריכים להיות מספיק חדי עין, לא להיות עם יתדות המנקרות את העיניים, להסיר את היתדות, לזהות עם עיני השכל שרוצים לנשוך אותנו. בין אם זאת נשיכה צבאית, פוליטית, כלכלית, או קל וחומר תרבותית. והמצב השלישי, וזה עומק דעתו של רשב"י, מצב מסוכן ביותר, שבו עשיו רוצה באמת לנשק את יעקב, ונצייר ציור שכרגע נהיה תמימים ונגיד שבאמת רוצים לנשק אותנו. אבל, וכאן ההגדרה, כמו שאמרנו פעם, רוצים לנשק אותנו לפי ערך המנשק, לא לפי ערך המנושק. עשיו מנשק אותנו באהבה באמת, נגיד, נצייר ציור כזה, באהבה באמת מצידו, אבל הנשיקות שלו הן לפי תפיסתו, הן לא לפי תפיסתנו שלנו. דהיינו, האמריקאים אומרים, קחו כסף, ונגיד שבאמת רוצים טובתם של ישראל, נגיד. אבל, לפי התפיסה שלנו, מה תעשו עם הכסף הזה? אנחנו נגיד לכם. לא להתיישבות בישע, לא להגדלת תורה, לאקדמיה, לתעשייה, אבל לא לפצצות מתקדמות. נגיד שרוצים לנשק אותנו בכל ליבם, נגיד, נהיה תמימים, נגיד. נגיד אנחנו בעולם בלי אינטרסים. אבל זה בכל ליבם, זה בדיוק הבעיה. המצב היותר חמור זה לא שבאים לנשוך כשאנחנו רואים את הנשיכה. זה לא כשרוצים לנשוך, כשמתחפשים למנשקים, כשאפשר לזהות את הנשיכה העתידית, אלא המצב היותר חמור, כשרוצים לנשק באמת, אבל לפי מדרגת המנשק, ולא לפי ערך המנושק. מנשקים אותנו לפי תפיסתם ולא לפי תפיסתנו. זה מה שאומר רשב"י. אומר רשב"י, אמר רבי שמעון בן יוחאי, הלכה היא בידוע שעשיו שונא ליעקב. ואם עשיו שונא ליעקב, אז גם כשעשיו מנשק את יעקב באמת לפי עשיו, הוא באמת שונא את יעקב. כי ליעקב זה דבר גרוע מאוד. אלא שנחמרו רחמיו באותה פעם ונשקו בכל ליבו, ועד רבה, דווקא מהמצב שנחמרו רחמיו של עשיו ונשקו בכל ליבו, דווקא מהמצב הזה אנחנו צריכים יותר להיזהר. זה מזכיר קצת, עכשיו שאני מדבר את המשפט, את המילים האלה, זה מזכיר קצת את המצב הפוליטי אחרי השואה, שהאום בכבודו ובעצמו הצביע בעד הקמת מדינה יהודית לעם ישראל בארץ ישראל, כולל אמריקה ורוסיה בהצבעה אחת, חד פעמית שניים הסכימו אותה הצבעה. טוב, אז בראשון אומות העולם גם זה מהשמיים. אבל נשקו בכל ליבו, כאן הסכנה היא יותר מסובכת. תוכנית החלוקה, בלי ירושלים, בלי ישע, וכו' וכו'. כאן זה יותר מסובך. אז אם כן, לפי רש"י, המצב השלישי הוא המצב המסובך ביותר. זה בדיוק מה שכתוב פה. והיה, אני חוזר לאור החיים, והיה, נתכוון לומר, שהגם שהם יותירו אותם לצד הרצון והשמחה בהם לצורכיהם, איזה יופי, אמריקה היא הידידה היותר חשובה של עם ישראל, והם באמת רוצים את טובתנו. גם אם נגיד שהם באמת רוצים את טובתנו, אבל הם רוצים את טובתנו לפי תפיסתם, זה יהפוך לסיכים בעינינו. זה ינקר לנו את העיניים. לא להתבלבל בזה. השם ישמעון מקור 11 נגיד בעל פה, אומר דבר עמוק מאוד. מה זה נשיקה? נשיקה, אומר השם ישמעון, חוזר את זה בכמה מקומות, נשיקה מפה לפה, הוא קורא לזה על פי הקבלה, הידבקות רוחה ברוחה. זה הידבקות ודבק, זה דבקות של רוח ברוח. כלומר, כששני אנשים מתנשקים, בעצם, נקרא לזה, הרוח הפנימית שנמצאת באלף עוברת לבית. דרך הנשיקה. והרוח שנמצאת בבית עוברת לאלף. לכן הנשיקה היא מאוד חשובה, היא מאוד עקרונית. כשעשיו רוצה לנשק את יעקב, הוא רוצה להעביר לנו את הרוח שלו. את המעמד המחשבתי והנפשי שלו. לפי מה שאמרנו עכשיו, הוא רוצה לנקר את העיניים. הוא רוצה לשבש את השכל הישראלי. ודווקא כאוהב, זה יותר מסובך. זה דווקא והיה, לשון שמחה, אנחנו יכולים לתרץ לעצמנו בכל מיני סיבות. א', כוח עבודה, ב', קישוט חיצוני, ג', תגיד, אפשר לסדר היום לאמריקה? אפילו הסורים אמרו היום שהם רוצים שלום בתנאי שהאמריקאים יהיו המתווכים. נו, אז האמריקאים מנשקים אותך, תגיד תודה. תגיד תודה, התנצל בפני ברק אובמה שהוציאו את הפתק שלו מהכותל לעיתון מערי, ונחזור להיות ידידים כמו שהיה לפני כן. הכל בסדר. דרך אגב, זה דבר חמור הדבר הזה, זה לא מצחיק. מה עשו? מה, אתה הלכת לכותל להוציא פתקים? מה כן? מה לא עשו? מודה שעשו, מה זה גזל? גזל דעת, מה שאתה אומר? אל תשמעו חדשות, יותר טוב. אני מתקן אותך. חדשות, חדשות של 12 עוד מעט. יומן. אני חוזר רגע אלינו. אומר השם משמואל, מל החומר הנקרא שיש, מול מתכת. מתכת זה כלי המקבל תומה, זה חומר המקבל תומה. שיש אבן איננו מקבל תומה. עשיו רצה לנשק את יעקב, דהיינו להעביר לו תומה. אם היה נעשה צווארו של יעקב אבינו של מתכת, זה היה אומר שהוא קיבל את התומה. נעשה צווארו של יעקב אבינו של שיש, לא קיבל תומה. דהיינו, הוא עמד בתוקף להוריש לרשת את הגויים. הזמן ממש מאוחר. עוד הערה אחרונה, נפלאה ביותר. גיליתי אותה, אני חושב, אתמול. או שלשום. ואני חושב זה מסכם את כל מה שאמרנו, אבל מזווית אחרת לגמרי. שורש ירש, או רשין ה. שפת אמת. אבל יפקו אולי עוד הערה בנציב, טוב שאתה מזכיר לי. יש מדרגה רביעית. מדרגה ראשונה נשיכה. מדרגה שנייה נשיקה בתחפושת של נשיכה. או נשיכה בתחפושת של נשיקה. מדרגה שלישית, נשיקה בכל ליבו של המנשק. מדרגה רביעית, נשיקה בכל ליבו של המנושק. כלומר, יהיה מצב עתידי כזה, והוא היה יוצא דופן בדורות הראשונים, שהמנשק מנשק את ישראל, הגויים מנשקים אותנו לפי מדרגתנו. אומר הנציב, תסתכלו רגע ויבכו, שניהם בכו. בא ללמד שגם יעקב נתעורר עליו לשעה, אהבה לעשיו, מדוע? וכן לדורות. בשעה שזרע עשיו מתעוררים ברוח טהרה, להכיר את זרע ישראל ומעלתם. הם מנשקים אותנו לפי מדרגתנו, לא לפי מדרגתם, לפי ערך המנושק, לא לפי ערך המנשק. אז גם אנחנו מתעוררים להכיר את עשיו כי אחינו הוא. וכמו שרבי היה אוהב אמיתי לאנטונינוס, וכן הרבה. וזה לעתיד לבוא, והיפקו לעתיד לבוא. עוד הערה אחרונה, מתוקה מאוד, השפת אמת. בפסוק, ואורשתם את הארץ, פרש רשי, כשתרשו האה קום, תתקיימו בה. אומר השפת אמת, 13 למטה בצד שמאל, כי אורשתם הוא לשון ירושה, ולשון רשות ודלות. רש, אני, פילי פלאות. אז מה כתוב פה? ואורשתם את כל יושבי הארץ, ואורשתם את הארץ. כשאנחנו מורישים את הגויים, אנחנו צריכים להיות עניים. מה זאת אומרת? אנחנו צריכים להיות ראשים, דלים, עניים. מה זאת אומרת? נא לא לשכוח, והענבים ירשו ארץ. בעלי ענבה, דהיינו. כי אורשתם הוא לשון ירושה, ולשון רשות ודלות, כמו שכתוב בפסוק, הנה השם לוקח הבא מראשית השנה. כל שרשה בתחילתה, ענייה בתחילתה, עשירה בסופה וכו'. כי כל דבר שצריך תולדה חדשה, דהיינו עם ישראל בארץ ישראל, הופעת גאולה, הופעת תיקון עולם, צריך להיות מקודם הביטול אליו יתברך. דהיינו, כדי שאנחנו נוכל להוריש את הגויים, אנחנו צריכים להיות בעלי ענווה, וללמוד מה שהקדוש ברוך הוא אומר, שהדרך היחידה באמת להיות בארצנו, מה שאנחנו צריכים להיות ומתוך כך לתקן את העולם, זה להיות בענווה, זה להיות ראשים כלפי השם. דהיינו, במשפט אחרון, שום סברה שכלית, לא צריך לגרש, זה לא מתאים, זה לא רלוונטי, כל זה חשבונות של גאווה. מה שהתורה אומרת זה הסדר. הסדר הוא להיות בעלי ענווה כלפי הפסוקים, כלפי ריבונו של עולם. אז אם התורה אומרת להוריש, דהיינו להיות ראשים, להיות ענבים, ומתוך שאנחנו ענבים אנחנו מתבטלים לדבר השם, מתבטלים לדבר השם, מבינים שהדרך היחידה היא להוריש את תושבי הארץ. זה הירושה. רק אם עם ישראל הוא בעל ענווה כלפי שמיה, הוא יהיה בעל גאווה כלפי אומות העולם. אבל אם הוא לא יהיה בעל ענווה כלפי שמיה, אז יתחילו כל מיני דעות. יתחילו כל מיני יסדות המנקרות את העיניים. העיניים מתנקרות כי אנחנו איבדנו את הענווה. והתפקיד שלנו לחזור אל הענווה. לחזור אל הענווה במובן של אם אנחנו רוצים להוריש את הגויים היושבים פה, אנחנו צריכים לחזור אל הענווה, אל הרשות, אל הדלות, אל העניות כלפי שמיים. הוא אומר אנחנו מתבטלים בכל תפיסתנו והבנתנו. העיניים שלנו מכוונות לעיניים האלוקיות. כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. עין בעין יראו בשוב השם ציון, אז ההדרכה היא לפי מה שהתורה אומרת. והיה אם לא תורישו, אם לא תהיו בעלי ענווה, אם לא תעשו את עצמכם כראשים כלפי שמיים, אז לא תוכלו להוריש את הגויים. ואז ממילא יתחילו להופיע כל מיני תפיסות מעוותות. כי במקום שהעיניים שלנו יהיו עיניים שכליות אלוקיות, יפרו לעיניים מקולקלות בתרבות הגויים. זה מה שכתוב פה. וזהו הכוח הוא רק בישראל, כמו שנאמר, אתם המעט ממיתים עצמכם. וכשהיו בני ישראל בארץ, ביטלו עצמם ואת הארץ. ואז נעשה נחלת השם וכו'. ולכן כל שנשאר מן האומות, לא היה הביטול כראוי. אם יש שארית מהאומות בארץ ישראל, זה מראה שהביטול כלפי שמיים לא היה כראוי. אם אלה נכנסו חבר שלום, עסיקים בעינינו. וזה שאמר, לכם נתתי את הארץ, והורשתם את הארץ וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה. אז נזכה בעזרת השם, מתוך שנהיה רשים ודלים ועניים כלפי שמיים, נזכה להוריש, ממילא נזכה לא להיות סיכים בעינינו, אלא עיניים אלוקיות מתוקנות.